בוקר טוב, מר קופמן.
בוקר טוב, פרופסור.
אתה יודע ודאי שהאורחים והמפיקים שלנו הבוקר הם שר פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר, ואחראית על השידור שקד מורג, ובלעדיהם אנחנו לא היינו משוחחים ככה, ועוד כמה אנשים שומעים אותנו גם מחוץ לאולפן הזה. במה אתה רוצה להתחיל? במה שהרס לך את השבוע? שרף לך את הנתיך?
תראה, אני הגעתי למסקנה באמת שאנחנו לקינו כעם בטפשת נגיפית אפידמית. השיא היה אתמול אור ליום שישי עם ההחלטה של הקיבינימט של המלחמה שבסך הכל באה לאשרר, אומר, לא כולם מבינים בכלל מה קורה כי אין להם את הידע מספיק, אבל לאשרר את ההחלטה של אבי האומה ושל דרמר לצאת למלחמה כוללת בעזה, בזה אין לי מושג, אני לא מתיימר, אני רק יודע דבר אחד, שזה מסכן את חייהם של 20 חטופים חיים, ואנחנו לא נדע בכלל מה קורה איתם, גם 30 הגופות של מיתנו, חלקם קצינים בכירים בצהל, כמו אלוף משנה חממי, זכרו לברכה, ואחרים שלעולם לא נדע את מקום קבורתם, כפי שאנחנו לא יודעים כרגע איפה הדר גולדין אחרי 11 שנה.
ורון ארד?
לדעתי, למשפחה שלו זה נורא והיום, אני שומע את הוריו מדי פעם. וזה המצב, החליטו להקריב אותם. ההצלחות, אם אני שומע את הרמטכ"ל, את מה שמודלף החוצה, ההצלחה היא לא בטוחה, קשה גם ללכת ולתאר בית בית, וגם למנוע סיוע הומניטרי במקביל, אחרי זה ממשל צבאי. בקיצור, אנחנו הולכים פה למהלך של 3, 5, 7 שנים, ואני לא רואים את הסוף, אנחנו 22 חודשים בתוך המלחמה, עוד לא הושגה הכרעה, אני לא יודע אם תושג הכרעה, אלא אם באמת יש לנו...
ואתה חושב שבאלטרנטיבה שהצבא הציג, הייתה מושגת אחר? היו משיבים את החטופים?
האלטרנטיבה הזאת קודם כל הייתה צריכה להיות ניסיון, אוקיי? כי ללכת ולהרוג את בני עמך, או לגרום להרג שלהם, זה באמת הפתרון הסופי כבר. וכל עוד אנשים חיים, אנחנו חיים במדינה שיש לה מיתוסים ואתוסים, שלא מפקירים אנשים בשטח, למרות שזה לא תפס.
נדמה לי שהביטוי ללכת להרוג, הרמטכ"ל לא אומר את זה. הרמטכ"ל אומר שזה מסכן.
אני מדבר על השורה התחתונה, אני לא מדבר על
הרמטכ"ל אומר שזה מסכן אותם. ופה הוא ודאי יותר מדויק ממך.
אתה תת-אלוף בצה"ל. אתה תת-אלוף בצה"ל במקביל להיותך רופא. מה זה מסכן אותם? מסכן אותם זה עלול לגרום למותם. אתה הבין? במצב שבו הם נמצאים,
אני הייתי לא... קרוב, הייתי באיכשהו במעגל של נחשון וקסמן. סיכנו אותו, ידענו את זה.
כן, ידענו מה? מראש.
אז אבל, מה? אתה, אבל... אתה יודע מראש שאתה מסכן את החטופים.
לא, לא, לא מסכן, אתה גומר אותו.
אבל זאת האמירה הכי אמיתית, לא אתה מקריב אותם. כלומר, אתה לא הולך בידיעה ברורה שאתה הורג אותם. לא, זה לא נכון. זה מניפולציה רגשית על הציבור.
לא, ממש לא.
אתה יודע שאתה מסכן אותם.
ממש לא.
למה לא?
אין פה שום מניפולציה רגשית. יש 20 אנשים שנכון להרגע מוגדרים...
שפעולה מסכנת אותם.
מוגדרים...
ואם אתה לא עושה פעולה, הם מתים מרעב.
מוגדרים חיים. לא, יש אלטרנטיבות אחרות. להגיע לעסקה, ואז להרוג את השובים שלהם. עשינו את זה דרך אגב, כאשר התקרבנו למנהרה, שבה היו 6 החטופים, אוקיי? והם רצחו אותם. הטינופות האלה.
אז אחר כך הרגו אותם, זה לא משנה.
אבל אין ברירה אחרת.
אבל היום אתה רואה את המצב, והמשפחות אומרות, עוד כמה ימים הם ימותו מרעב. כלומר, אם אתה לא נוקט היום פעולה, הם מתים. אם אתה נוקט פעולה, יש חשש שהם ייפגעו, אבל זה לא בטוח.
הפעולה היחידה, כל עוד מדובר במילים, אוקיי, במילים, בישיבות, עם מתווכות, שגם המתווכות, אין לי שום אמון בהם, אין לי גם אמון באמריקאים, למרות ההצלחות הגדולות, כן? כי לאמריקאים יש את האינטרס שלהם. הם קודם כל אמריקאים, הם לא ישראלים, ואין להם שם...
ואלה קטרים, ואלה מצרים, ואלה... כולם
אומר,
יש להם אינטרסים.
עכשיו תראה, עכשיו אני רואה באמת, קראתי איזה פוש, שטראמפ שוקל לאזרח כאמריקאים את 20 החטופים החיים, וראיתי כמה זמן נדרש להוציא את עידן אלכסנדר, שבאמת כבוד לממשל האמריקאי ולטראמפ שהוציא אותו, כי אחרת הוא היה ה-21 שם.
כן, אבל אז חמאס היה עוד מוכן לדבר, והיום הם הגיעו למסקנה שהם הגיעו לקו האדום, והם לא מוכנים ללכת על חצי ועוד חצי ועוד חצי. זה האכילס והצו שלהם, הם לא רוצים להשתתף
בעם. אתה הולך פה, המהלך הוא מהלך פוליטי, הישרדותי של נתניהו, ושאר הרמת.
זה אני חושב שאתה...
אני לא חושש, אני אומר.
יש ויכוח בין שתי אסכולות, תמיד היה ויכוח בין שתי אסכולות בצבא, מצור או הכרעה, עם חטופים ובלי חטופים, זה לא מהלך פוליטי.
אריה, אני מזכיר לך את רון ארד. עוד לא ישבנו את גופתו של אלי כהן.
אבל זה לא היה מהלך פוליטי ברון ארד. זה הייתה החלטה שאנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר שהערבים דרשו.
זו החלטה של פוליטי שהתקבלה על ידי פוליטיקאי.
אבל זאת אומרת, כל החלטה, יציאה למלחמה, היא החלטה פוליטית שמתקבלת על ידי פוליטיקאי. מלחמת העצמאות, ומלחמת לבנון, ומלחמת
יום... אל תשווה לי את מלחמת העצמאות למלחמה הנוכחית, שבה הדרג הפוליטי חסר המושג, אפשר לחמאס במשך 10-12 שנה לבנות עיר תחתית של אלפי קילומטרים, אוקיי? אל תשווה לי את זה. מלחמת העצמאות...
החמאות נכפתה עלינו, נכון.
נכפתה.
אבל אני מזכיר לך את ההצבעה במועצת העם, שהייתה תלויה על חוט השערה של בן גוריון, כי הרבה אנשים אמרו שם, תתחיל מלחמה, אם אנחנו נכריז על עצמאות, הערבים יפלשו. זה היה הדיבור. כלומר, לכאורה, אם היינו עושים אחרת, אם היינו נכנעים, אולי לא הייתה מלחמה.
רגע, זה היה הדיבור כאשר לא הייתה לנו מדינה. אנחנו מדינה שרבים מהדגנרטים פה...
ומלחמת ששת הימים?
מלחמת ששת הימים אנחנו החלטנו, אנחנו תקפנו.
פוליטית.
פוליטית, אבל...
נכון,
אבל
אוקיי.
מה, אז אבל, זה... אבל שמעת איך קראת לה? ששת הימים, לא ששת השנים.
אבל אף אחד לא הבטיח לך מראש שתהיה ששת הימים. זה לא מלחמה, אתה לא יודע איך היא נגמרת.
אתה יודע, אבל אתה כגנרל יודע שצהל לא בנוי למלחמות כאלה. השחיקה הזאת מתבטאת... בעשרות הרוגים, עשרות חללים,
נכון,
ואלפי פצועים בגלל השתיקה.
זה שכיוון שאנחנו
השתיקה.
לא בנויים לזה, אנחנו צריכים להיכנע לחמאס.
לא,
זה מה שאתה אומר. אנחנו לא בנויים למלחמה, בוא נפסיק אותה.
אני צריך קודם כל להביא את האנשים שלי הביתה. זו חובתי כלפי האזרחים. אני לא מדבר על משיח, ואני לא הולך להקים שם מאחזויות, ואני לא מקים שם שום דבר ונוקם את ההתנתקות. אני קודם כל מביא את האנשים שלי הביתה, אותם אנשים שהפקרתי.
אתה, לא,
אני בסדר, לא מדבר על הלוחמים, אני
אמרנו,
מדבר על התושבים.
החלטה, שההחלטה לצאת להכרעה ולא למצור או ניתוק, היא החלטה פוליטית. כל מלחמה היא החלטה פוליטית.
יש.
תמיד, בכל יש, מלחמה בכל, בעולם.
כן, אבל בכל יום אתה בוחן את עצמך. הפקרתי כאן את עוטף עזה, אוקיי? נשבו, נחטפו אנשים. המטרה שלי, תסתכל על סדר המטרות של הרמת הדגנרטים הזו. להכריע, קודם כל, השבת החטופים היא מטרה שנייה או שלישית, אבל שנינו יודעים שהיא אפילו לא מטרה שביעית. אנחנו מכירים את הנוכחים, אוקיי? אנחנו נמצאים פה פוליטית בממשלה...
אתה מסכים איתי שאם לא נעשה כלום, הם ימותו מרע?
תקשיב, אנחנו לא עשינו כלום עד עכשיו שנה ועשרה חודשים.
אוקיי. והם הולכים ומתים.
לא עשינו כלום. עכשיו? אני מקשיב, שק. אני מקשיב.
לא עשינו, עכשיו, היום, בבוקר, מקשיב, מה אתה מחליט?
אני מחליט להקשיב לאיש המקצוע, רמטכ"ל שמונה לפני...
איש שבר... המקצוע לא אומר, לא אומר להיכנע לחמאס.
לא, אבל איש המקצוע אומר...
הוא אומר... לנתק 3 או 4 כיסים של החמאס, לחטר אותם, להטיל עליהם מצור, לפנות את האוכלוסייה ולפשוט... מה החטופים בינתיים מתים מרעב? הוא מתאר מהלך של חודשים.
ישנם 20 חטופים. במקביל למות החטופים, יארגו או יפלו, תן לי רגע לסיים, עוד לוחמים שלנו. הרמטכ"ל מזהיר על כך כבר שבוע, מאז הפגישה בין נתניהו דרמר ורב אלוף זמיר, הוא מזהיר על כך, אוקיי? אתמול הוא הזהיר בפורום הקדוש של הערמה הזאת. זה לא מעניין אותם. זה לא הילדים שלהם.
אתה אומר שהרמטכ"ל מציע תוכנית אחרת, כי הוא אומר שזאת מסכנת את החטופים.
נכון.
התוכנית שלו
משחררת
את החטופים.
היא לא משמרת.
הוא גורמת למותה מרעב.
אבל היא מפחיתה את החיכוך.
אבל הם מתים מרעב.
תקשיב, לא, אני לא מדבר רק על החטופים. אני מדבר פה גם על הלוחמים. אתה מבין? אותם לוחמים ששני דגנרטים, כמו סמוטריץ' ובן גביר, באים ואומרים,
שמה,
לא מעניין אותם.
לא הופך את זה ליותר רציונלי. אני אומר לך, כשאתה יושב שם סטטי ברתק, כעבור שבוע יהיה מטען ויהיה מיקוש ויהיה פגז מרגמה.
ומה יהיה עכשיו?
אותו דבר, אבל אם אתה יושב סטטי ומחכה שהחמאס ייכנה, אתה דן את החטופים למוות ברעב ומדמם.
אריה.
זה מה שהרמטכ"ל מתאר.
900 חללי צהל עד עכשיו. תוסיף לזה 60
חלקם בתנועה וחלקם במצב סטטי.
כן, 60 ותוסיף לזה 63 נדמה לי. חללים של משטרת ישראל, עוד 11 של שבק. בקיצור, אתה באלף, אלף חללים, חללי מערכת הביטחון.
אתה אומר שיותר טוב לא מלחמה.
לא, ואני אומר עוד פעם, בסדר מלחמה, אבל המלחמה הזאת היא מלחמה ארוכת שנים. נתניהו לא יגמור את המלחמה הזו עד שהוא יבטיח שלטון.
הרמטכ"ל לא הציע אלטרנטיבה.
לא מעניין אותו קורבנות.
לא נכון, לא נכון. זאת אמירה שאי אפשר לסבול אותה.
אני אומר את דעתי.
בסדר, ואני אומר שהיא לא נכונה, אבל זה בסדר.
אתה אומר את זה שהבן שלך והחתנים שלך משרתים עכשיו במילואים, אוקיי?
נכון.
ונתניהו, הבן שלו במיימי, והשני מסתובב פה איכן שהוא. זה לא אותה עמדת ויכוח. אנחנו חייבים להבין.
הנימוקים האישיים לא עוזרים פה, כי אני לא יודע איפה היה בן של צ'רצ'יל במלחמה. לא יודע, וזה לא רלוונטי. הבן של סטלין היה, והוא היה מוכן.
למה אתה לוקח אותי? למה אתה לוקח אותי 80 שנה?
כי אתה אומר שהנימוקים, שהמניעים הם אישיים, ואתה לא לוקח בחשבון שיש אפשרות של שיקולים לאומיים.
אני לא שמעתי את סטלין ולא שמעתי את צ'רצ'יל, לא הייתי אז. אני שומע את נתניהו מבזבז את עמו למטרות אישיות. ישיבת הממשלה ביום שני האחרון נפתחה באייטם מספר אחד, הבטחת המשפחה המלכותית. הם מעניינים אותי כמו נפיחה.
גם אותי.
אז מה זה הקטע הזה?
ועדיין, כשאתה מחליט בנושא אחר, יכול להיות שהשיקולים הם אחרים. מי שיש לו שיקולים אישיים בנושא א', יכול להיות שיש לו שיקולים כלכליים בנושא ב'.
תקשיב, השיקולים היחידים שמעניינים אותו זה הוא, אוקיי? קצת רעייתו או רעייתי, אוקיי? והילדים. זה לא מעניין אותו, אנחנו יכולים למות כאן מציאניד אפילו. זה לא מעניין אותו, לא יש את הבונקר. אנחנו מופקרים. אנחנו לא בכלל, אנחנו כמו בדידים של קטנים.
אנחנו לא מופקרים, יש צבא ויש מדינה.
למזלנו יש צבא.
והם נלחמים, נכון, לא למזלנו. אנחנו אבל, שילמנו,
אבל
שילמנו איזה מחיר דמים כבד.
למזלנו
אבל
הרע, אין לנו הנהגה.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב לך.
בוקר טוב חברים, איזה אנרגיה
לבוקר. אנרגיה קודרת במקצת, אבל תשמע, הרמטכ"ל מזהיר כבר כמה ימים שחיי החטופים יהיו בסכנה אם אנחנו נצא לכיבוש הרצועה. מצד שני, התוכנית שהוא מציע היא תוכנית של כיתור והנעת אוכלוסייה ופשיטות. בתוכנית הזאת, מה מונע מהחטופים למות ברעב? הלא זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, כל יום שעובר הם עלולים למות מרעב. האם התוכנית של הרמטכ"ל מציעה שחרור החטופים?
חבר'ה, זה הסיפור כבר לא החטופים. הסיפור פה בכלל אחרי הלילה הזה, זה בכלל לא החטופים. החטופים זה כבר הנושא המשני, השולי, בעניין הזה.
מה זה שולי, אבי? זה חיי אדם, לפחות.
חברים, אני יודע מה אני אומר, פשוטכם. זה נושא שולי כרגע, לאורך ההחלטות שהממשלה קיבלה. הממשלה בכלל מקבלת החלטה אסטרטגית ארוכת טווח. אנחנו שולטים ברצועת עזה. כובשים את עזה, מטילים עליו משטר צבאי, זה החלטת הממשלה. הטלת משטר צבאי וניהול
ומינהל אזרחי, חשוב לזכור, ומינהל אזרחי על פי מודל יוש משנות ה-60.
משטר צבאי, נקודה.
לא, משטר צבאי וניהול אזרחי לפי
מודל יוש. אתם אומרים אותו דבר.
הרי זה, ביום שיצאנו למלחמה אמר ראש הממשלה, זה לא יקרה. והנה זה קורה. אנחנו עובדים בשיטת הסלמי.
מתי הוא אמר אמת, ראש הממשלה?
ואנחנו מסתכלים, מסתכלו גם בהחלטות הממשלה, נושא החטופים זה מספר 2 בכלל, בהשגות המטרה.
אני מזכיר לך שכשיצאנו למלחמה זה היה מספר 3.
בסדר, עכשיו זה מספר 2.
אז כן, אתה תוך כדי מלחמה של שנתיים משנה את המטרות ואת היעדים.
המטרות לא השתנו.
שנתיים אתה רוצה שזה יהיה בדיוק אותו דבר, זה יהיה במקום מספר 3.
המטרות לא השתנו.
כשאתה מתחיל לשנות יעדים ומטרות,
אז אני מזכיר לך שבתחילת המלחמה זה היה במקום מספר 3, אתה רוצה שזה יישאר שם?
אריה, להזכיר לך שכשאתה מתחיל לשנות מטרות,
כן, התקדמנו במצד המרגלים.
בסדר, אז לא נשנה וזה יהיה במקום מספר 3, גמרנו את הנושא הזה.
זה יהיה מספר 3, ועדיין אנחנו באים עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו לשקיעה בבוץ העזתי, נקודה. ואף אחד שלא יגיד לנו שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מה המשמעות של ההחלטה של הלילה הזה?
זה אומר ש... תגיד לי, מה המשמעות של ההחלטה של הרמטכ"ל?
רגע,
של ההצעה של הרמטכ"ל. כי הרמטכ"ל לא מציע לא הכרעה ולא שחרור.
קודם כל,
אף אחד ממטרות המלחמה לא מושגת בהצעה של הרמטכ"ל.
קודם כל,
אפילו תיאורטית לא.
אז ההחלטה של הרמטכ"ל הייתה זה שאני מטיל כתר על שני המקומות, גם על מחנות המרכז וגם על העיר עזה, מבצע פעולות של קטישה מהאוויר ומהקרקע,
ומצפה שחמאס ייכנע.
ומבצע חדירות לתוך השטח.
ומצפה שחמאס ייכנע. מה למדנו בשנתיים האחרונות שהוא לא נכנע?
ומה נלמד עכשיו? רגע, אבי, שנייה. ומה נלמד עכשיו, אריה? הכוח של חמאס...
לא,
רגע, שנייה.
אתם אומרים שהתוכנית של ראש הממשלה לא טובה. נניח שהיא לא טובה.
אז אני אומר...
מה האלטרנטיבה שהצבא מציע?
אז אני אגיד לך. רגע, אבי, שנייה. תקשיב, אריה. מה שקרה עם חמאס, שמבחינת כוח אדם, אולי לא מבחינת ציוד, אוקיי? הוא חידש את המלאי. אין לו בעיה. כל ילד בן 15 שיכול להרים מטול RPG, יאללה בוא. הכוח הוא אותו דבר מבחינת צדק. מה שההבדל, אין תוכנית טובה. יש את הרעה פחות. עכשיו, כל הקטע, תחסל את ה-30,000 האלה, ייקח לך חצי שנה, יבואו 30,000 אחרים, ועוד 30,000. יש שם 2 מיליון לבזבז, כולם חמאס.
לא יודע כמה יש שם, אבל יש שם הרבה. על כל פנים, אני רוצה לשמוע מה האלטרנטיבה של הצבא למטרות המלחמה, להכרעת החמאס ולשחרור החטופים. לא ראיתי.
לא נכריע את חמאס.
אז למה הצבא מדבר על זה?
הצבא מדבר על זה, כי גם בצבא צריכים לבוא ולהגיד, גם להם יש יועצים אסטרטגיים, שבאים ואומרים, תנו באמת לדגנרטים לשמוע שהולכים להכריע.
עכשיו, שנייה, חברים, אני רוצה להכניס פה שתי כוכביות. כוכבית ראשונה, לגבי התוכניות לעתיד. אנחנו לא מדברים עדיין על הנהגת החמאס שתחוסד בחול. למרות שיש החלטה של מדינת ישראל, שכל מי שבצמרת החמאס אמור להיות פג תוקף. אני לא מבין למה לא עושים את זה עד עכשיו.
גם אני לא.
אז אם אתה מדבר על הכרעת החמאס,
אני גם אני לא, אבל זה לא יכריע את החמאס בעזה.
אנחנו לא עושים את זה אבי, אנחנו לא עושים את זה מסיבה מאוד פשוטה. הם לא גרים בחלל, הם גרים בתחומי מדינה ריבונית, החמאס חול, כן? ואם אנחנו נתחיל לחסל בטורקיה, אוקיי, למשל, ששם יש לו מעט תינופות.
בקטר נדמה לי עדיין.
או בקטר, תהיינה פעולות תגמול. נגד שגרירים ושליחים של מדינת ישראל.
בוא נחדש לך שאיראן שמה במטרה עשרות יעדים של ישראלים.
נכון.
ושל נציגות ישראליות בחו"ל.
הם לא מחכים לחיסול מנהיגי החמאס בקטר. זה לא נימוק. אבל בסדר. אז אנחנו צריכים לחסל את הנהגת חמאס בחו"ל. הסכמנו איך זה מביא להכרעה בעזה או לשחרור החטופים.
זה קודם כל משפיע בסוף, תראה, להחליף את הילדים בני 13 עם ה-RPG, זה אפשר לעשות את זה בכמות, יש שם 2.5 מיליון במחסנית. בהנהגה אין להם הרבה. וברגע שאתה מוריד קודם כל את שכבת ההנהגה, אתה כבר יוצא שם לכאוס בתוך הארגון. זה ככה לימדו אותי בחיים. ברגע שאתה פוגע בפורט...
תראה, הרגנו בצדק את דף, את סינואר ואת כולם. זה בצדק הגיע להם למות כמו כלבים, אבל זה לא שינה את המלחמה בעזה.
זה כמו זוחלים, אתה מוריד קטע עם מתרבים.
סליחה, חברים. זה כן שינה. כי במקומות שבהם המנהיגים המקומיים חוסלו, כמו בדרום הרצועה, אז אתה ראית את ההכרעה. יש לנו בצפון הרצועה בעיה עם המנהיג המקומי של חמאס, מחת העיר עזה, שהוא שולט בנקודות האלה, אז הוא עדיין שולט, כי הוא עדיין המפקד שם, אבל ברגע שגם הוא יחוסל, אז אני מאמין שיש שם שינויים. ואנחנו ראינו שבמקומות שפגעת בהנהגה המקומית, והנהגה קצת מעבר לזה, השתנה...
אז אם העבודה היא, אם העבודה היא לחסל אדם אחד, שאני בטוח שיש לו 200 מחליפים, בטוח, אוקיי? למה לא מתמקדים באיש הזה?
אל תהיה בטוח בזה.
לא יהיה בטוח.
יש לו, בוודאי שיש לו מחליפים.
אבי, חיסנו את כל הנהגת חמאס.
אז יש לך המחליפים שלהם, ואחר כך המחליפים. חברים, יכול להיות שהחלטה של הממשלה לא טובה, אבל האלטרנטיבה שהצבא הציע לא עונה על מטרות המלחמה, היא לא טובה.
זה לשיטתך. עכשיו, צריכים להסתכל, תראה.
לשיטתכם, מה שהממשלה אמרה לא טוב.
מתי מתחילים עם האותר לפרסום? מה הם החליטו?
רגע, דקה, חברים. הממשלה מדברת בכמה קולות. והממשלה הזאת מדברת בהכרעת החמאס, לא בשם הכרעת החמאס לשחרר חטופים. היא מדברת על הכרעת החמאס כדי להוציא את תושבי עזה אל מחוץ לגבולות המרחב עזה.
לאן?
ולהקים במקומם.
לאן? מי המדינה הקולטת?
מה זה?
מי המדינה הקולטת? כרגע רק הים קולט. מי המדינה הקולטת?
אתה מסכים שזה תוכנית טובה, רק אין לך כרגע יעד, נכון?
אין יעד, אבל היא כאילו 15-20 שנה יהיה יעד.
לא, אתה מסכים עם הכוונה?
לא.
למה לא?
כי אתה ברגע שאתה משנע מנקודת יציאה, חייבת להיות נקודת קבלה.
בסדר, אבל אתה מסכים עם הרעיון שנשנה את אוכלוסיית עזה למדינה אחרת.
הרעיון היה מפגר לפני שנתיים, הוא מפגר גם עכשיו.
הוא תמיד היה נכון, רק שאנחנו אמרנו שהוא לא בר ביצוע. אבל הרעיון היה נכון תמיד.
חברים, אני אומר לכם וחותם לכם עכשיו שהרעיון הזה יצא לפועל יותר מהר מה שאתם חושבים.
כן? מי מתנדב?
מה זה?
איזה מדינה התנדבה?
סומלי לנד. אבי אשכנזי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה, שיחה מעניינת מאוד. שלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום, שלום לך.
בוקר אור חברנו, מה קורה?
בוקר טוב.
בסדר, תשמע, אני קראתי את החלטת הממשלה, והיא מורה לצהל, את הקבינט, והיא מורה לצהל להיערך לכיבוש. להיערך לכיבוש, לא נוענו אסוף.
אני מסכם.
האם זה עדיין רק בגדר איום או לחץ על חמאס?
לא, אני לא חושב שזה רק איום, אני כן חושב שמתכוונים באופן מעשי, בוא נאמר, לפחות זה מה שאומרים לי. קצת בהמשך לסיפור הקודמת שלכם, אני אישית גם חושב שבסוף בפועל לא יהיה הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שהצבא הציג לבין מה שראש הממשלה רוצה שיקרה. כי אגב, שימו לב לדברים, בעיניי זאת הייתה הכותרת של דברי הרמטכ"ל אתמול, גם הרמטכ"ל מדבר על הצורך למוטט את חמאס. השאלה זה איך בדיוק עושים את זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, אריה, אני חושב שבצדק, מעבר לזה שכתוב להיערך, גם המונה, גם המילים מחנות המרכז, שכן דיברו עליהם בימים הקודמים, לא מוזכרים בהחלטת הקבינט או בהודעת הקבינט מהלילה. ולכן, וגם אמרו לי, גם בסביבת נתניהו, שדברים לא יקרו ביום אחד ולא ביומיים, אלא מדובר בתהליך...
בשנים.
אז הם מדברים על חודשים, אבל...
הם מרמים את עצמם, זה שנים. הבחירות הן בנובמבר 26 כרגע, אני לוקח 3 שנים אחרי.
יכול להיות קופמן, אני לא יודע, תשמע, מלחמה זה ממלכת אי הוודאות.
רואה מה עשינו בשנה ועשרה חודשים.
למה לא? גם אני אומר סתם. אבל אריאל, תשמע, יש נקודה מעניינת במה שהרמטכ"ל אומר במשך השבוע האחרון, שבתוכנית של כיבוש הרצועה, בכותרת הכללית, חיי החטופים יהיו בסכנה. והוא חוזר ואומר את זה, האם הוא אומר את זה כי הוא חושב שאם יקרה משהו להם, הממשלה תזרוק אותו לכלבים ותאשים אותו?
היא תאשים אותו בכל מקרה.
תראה, בוא נאמר ככה. בוא נאמר ככה, זה יכול להיות גם הפוך.
לא.
יכול להיות ש... רגע, שנייה, זה יכול להיות... אני אענה לך כך. ברור שגם הרמטכ"ל וכל הרמטכ"לים, בוודאי בדורות האחרונים, מסתכלים איפה הציבור נמצא, ויש אגב מחלקות שלמות בצהל, שכמובן דובר צהל נותן לרמטכ"ל דיווחי תקשורת, ויש מחלקת מדעי ההתנהגות, ויש 1001 מרכיבים של הצבא, שהם כל הזמן, הם רואים בזה גם חלק מהביטחון הלאומי, לדעת איפה העם נמצא, איפה הציבור נמצא. ולכן ברור לי שגם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי, כל הזמן אני מסכים איתך, רוצים שבמקרה שבו חבילה ייפגעו חטופים, שזה לא יהיה עליהם. אבל בוא נאמר שהשאלה הנשאלת היא, זאת אומרת, תפקיד הצבא לעניות דעתי הוא לנצח מלחמות. בשביל זה יש צבא.
אנחנו, לא, 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 אריאל, אריאל, תקשיב.
איך, רגע, רק אני אשת
את המשפט,
איך מתמודדים?
אתה לוקח אותי למקומות שהם באמת, אתה יודע, אני רוצה להיצמד למה שנקרא, לכרוניקה של היום. יש לנו פה לפחות 4 חברי ממשלה שאני זוכר כרגע, בן גביר, סמוטריץ', סטרוק ועמיחי אליהו, שהתבטאו, אוקיי, בעניין שהחטופים לא מעניינים אותם, החיים. לא מעניינים אותם, מתים תמיד מעניינים יותר.
לא, זה לא, אף אחד מהם לא אמר ככה, וחבל להעליל סתם. הם אמרו שבשיקולים של מלחמה, אתה לא יכול לקחת...
לא, איך אמר עמיחי אליהו בסוף המלחמה? בסוף המלחמה הוא אמר. הוא רוצה באמת שביתר דוד ורום ברסלבסקי יחיו עוד 3-4 שנים במצב שבו נמצאים. ואז הוא יגיד בסוף המלחמה. זה מה שמעניין אותי.
טוב, זה הפרשנות שלך, וזה לא מה שהם אמרו.
הוא אמר מילה במילה את זה.
תראה, לעניות דעתי, בסדר? אם בשמונה באוקטובר בבוקר, כשנתניהו מבין את תמונת המצב, הוא היה אומר...
הוא לא הבין בשמונה באוקטובר.
בסדר, נגיד, בסדר, אני עכשיו משחק בכאילו, בסדר? ואני אומר פה את דעתי הפרטית, וקשה להגיד בהיסטוריה מה יקורה, אילו בכל זאת אני משחק את המשחק. אני חושב שאם מדינת ישראל, אגב, לא רק ראש הממשלה, כולם, כל עם ישראל, גם אתה, היית אומר בשמונה באוקטובר לסינואר, אדון סינואר, הבנו את המשחק שלך, אותנו החטופים לא מעניינים יותר, אנחנו נהרוג אותך, כמו שהרגנו את היטלר, תעשה לחטופים מה שאתה רוצה. אתה יודע מה לדעתי היה קורה באותו רגע? זאת הייתה הדרך הכי טובה להביא את החטופים, וגם במחיר הכי נמוך. זה מה שאני חושב, ולכן גם כשסבור...
יש דבר שנקרא, אתה לוקח... לא, אתה מדבר על היטלר, אז אני אזכיר לך את החזית האטלנטית, אוקיי? ביומיים הבקיעו את החומה הזאת, יומיים. עם הרג כולם, עם הפצצות מהאוויר, עם שריפות, התנאים השתנו.
נכון, המלחמה נמשכה כמעט 6 שנים.
יש אום, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה לא בר כוחה.
רגע, רגע, רק אנחנו רוצים לדבר. קודם כל, אני רק אומר לך שגם מי שהתבטא, כמו שהתבטא בעניין החטופים, זה לא אומר שהוא לא רוצה להחזיר אותם. יש לו דעה שונה משלך, איך נכון לעשות את זה. עכשיו, רק לגבי מלחמת העולם השנייה, אנחנו השבוע ציינו 80 שנה להטלת הפצצה על נגסקי.
הנה, מיכאל אליהו אמר נזרוק עוד אחת.
רגע, רגע, אבל, למה טורמן זרק את הפצצה? כי היה ברור שכל דרך אחרת תעלה בהרבה, הרבה, הרבה יותר חיי אדם.
שהיפנים לא ייכנעו.
נכון?
אחרת היפנים לא ייכנעו.
אז אני לא אומר לזרוק אטום על עזה, אבל במלחמה...
לא, אני רק אלא, אתה יודע שלזרוק אטום על עזה, אתה צריך אחרי זה לגמור עוד 1.4 מיליארד מוסלמים. זה לא, אתה יודע, תנאים השתנו מ-45
זה היום. זה גם סתם אמירה. אף אחד לא מתכוון לזרוק פצצה אטום על עזה.
לא, אבל לפחות מדברים את זה.
בסדר, מדברים על זה. הוא דיבר על הפצצת צריך רסואן. גם הוא לא התכוון. נו, הלאה.
הוא לא התכוון.
לא התכוון.
אתה צריך לקבל החלטות מאוד, 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 מאוד קשות, בפרט שיש לך חטופים בעומק המנהרות, בתנאים באמת שאתה יודע, זה באמת, השטן לא חושב על דברים כאלה. מי בכלל היה יכול לדמיין כזה דבר? ואתה צריך לקבל החלטות מאוד אכזריות, וגם אם, ושוב, וכל דרך.
תגיד לשטן רק, שכאשר פיתמת אותו בכספים ובאהבה, ובחיבוקים ובפתקאות,
אבל בוא נגיד את האמת,
תגיד לשטן שהיה לפניו, שכשהוא אמר שהנסיגה מעזה תיתן מענה לכל התרחישים, התרחיש של 7 באוקטובר לא היה לו בראש.
יפה, בנו באותו זמן 1,000 קילומטר רבוע עיר תחתית.
נכון, אבל אנחנו...
אנחנו לא ידענו על זה.
אריאל, אתה יכול להגיד משהו על חילוקי הדעות בממשלה, בהחלטה שהתקבלה אתמול?
אתה אומר, אני רוצה שנייה להגיד ברשותך רגע להגיד לקופון מילה מזווית אישית, בסדר? תסתכל, מה זה תסתכל? אני אומר לך על עצמי, אני שלם יחסית, לא לגמרי, אבל אני, יש לי מאמרים מ-2019 ו-2018 לכבוש את עזה. הרבה, לכזה לגמרי, 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 לא בקונצנזוס, אוקיי? לא ידעתי כמובן מה יהיה בשבעה באוקטובר, אבל היה לי ברור שאין מנוס מכיבוש, ואתה יודע מה גם עוד משהו, יש לי הרבה מאמרים, ואני ניסיתי לצעוק ככל יכולתי במשך השנים, למה אתם מכניסים חומרים לעזה? בסדר? היה לי ויכוחים על זה עם בני גנץ, ועם בוגי, ועם מי שאתה רוצה, ועם נתניהו. למה? ואמרו לי, לא, יש מנגנוני פיקוח של האום. על מי אתם עובדים? בסדר? אז אני אומר לך, אני הקטן את שלי ניסיתי לצעוק, אגב, אני משוכנע שהם היו עוד 10 עיתונאים בישראל, ובטח בכירים, צועקים את הדבר הזה, אל תכניסו בטון לעזה, אני חושב שהמצב שלנו היה יותר טוב. אבל כולם, מה שאמרת, למה פיתמנו את חמאס, בוא, זה חוכמת בדיעבד. 90% מהמדינה, ובוודאי במערכת הביטחונית והמדינית, היו בעד הדבר הזה.
והשבק, והמוסד, והמטפש בראש ובראשונה, הם אלה שהובילו את הקו הזה, ונתניהו השם שהוא קיבל את עמדתם.
חד משמעית.
טוב, אריאל כהנא. תודה רבה, שבת שלום.
תודה לכם, שבת שלום,
ליטות. אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים דוקטור יום טוב סמיע, לשעבר אלוף פיקוד דרום ומפקר, מחבר הספר אחדות או למות. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
עכשיו בוא תגיד לנו איך אחדות הייתה משפרת את מצבנו במקרה הזה, ואיך הייתה משחררת את החטופים.
אני אשאל מהקצה היותר רחוק של זה.
איזה קצה שאתה רוצה? לא, אני שאלתי סתם. אתה יכול להחליט, אתה מדבר על מה שאתה רוצה.
שאלה נהדרת. לא, לא, אני לא כמו אריאל שרון זכרו לברכה שם.
לא זה הנושא.
אתה צריך להיות. לא. אין שום איום חיצוני קיומי על מדינת ישראל שלא נוכל לטפל בו לפני או תוך כדי. כל מילה שאמרתי היא חשובה. אין שום איום חיצוני קיומי על מדינת ישראל שמדינת ישראל לא תוכל לטפל בו לפני, אם היא מדינה נורמלית ויוזמת וכן הלאה, ולא כמו במצבנו מ-1982 שלא יזמנו שום צעד מיוזמתנו, רק הגבנו, שלא נוכל ונטפל בו. והאיום הקיומי היחיד שיש על המדינה הזאת הוא איום פנימי. הוא האיום של שסעים וקרעים בחברה הישראלית, שיכולים להביא אותנו חס וחלילה למלחמת אחים, למלחמת אזרחים. אין עקובה מדם יותר ממלחמת אזרחים.
יום טוב, היא כבר התחילה.
לא, היא לא התחילה.
רון, לא, מה שרון אומר, אנחנו עוד לא יורים אחד על השני, אבל הכוחות בשטחי כינוס.
הכוחות בשטחי כינוס מהסזון, בוא. הם מהסזון בשטחי כינוס. ונמנעה מלחמת אחים, נמנעה מלחמת אחים בסיטואציות הרבה יותר קשות, כשכבר ירו אחד על השני.
נכון, אבל אז היו מנהיגים שניסו למנוע את זה, דיברו בשפה למנוע את זה, עצרו אנשים כדי למנוע את זה בשני הצדדים. היום בדיוק ההפך. היום בכל הצדדים יש אנשים שמקצינים את האמירות שלהם בצורה שבה אתה לא מבין מי המנהיג ומי המונהג.
תראה, אנחנו בסיטואציה
מהקואליציה, כשחבר כנסת או חברת כנסת מהקואליציה יוצאים כבר עם ועדה ואומרים אנחנו מתגעגעים לרמטכ"ל הקודם, בוא נעיף את הרמטכ"ל הזה.
זה אמר
סמוטריץ'. אתה רואה בן אדם כמו,
אבל לא יוצא ראש מהם, אבל הבן אדם, אל תגיד לי עכשיו את השם שלו, זה בכלל לא משנה לי. אם ראש הממשלה לא יוצא חוצץ, כמו שהיא הייתה אומרת פעם, נגד אמירה כזאתי ואומר תירגעו, אלא הוא שותק, אז הוא מסכים בצורה כזאת או אחרת, או שהמצב נוח לו שמתנגשים ככה ב...
נכון, אבל תראה את הציבור. איש נפלא כמו בני גנץ שקורא לאחדות והלך לממשלה ורימו אותו ויצא וחזר, הוא בסקרים על סף אחוז החסימה, ומי שמקצין את ההתבטאויות שלו יותר ויותר בשמאל עולה במנדטים בסקרים. כלומר, הציבור מתגמל את אלה שאינם פשרנים ולא הולכים לאחדות.
אריה, גם הציבור הוא הרימת דגנרטים. זה לא רק ההנהגה. ההנהגה נבחרה, ההנהגה של דגנרטים נבחרה.
אבל יום טוב דיבר על ההנהגה, אני מסכים שצריך לטפל בהנהגה.
העם כמו הנהגתו.
אני שמח שאני מצליח לעורר ביניכם את גם את התשובות הפנימיות, זה נהדר, כי אני לא מדבר על אחדות, על ממשלת אחדות. אני מדבר על אחדות בעם. לאו דווקא, כמובן, לא אחדות הדעה, אלא אחדות בינינו, יכולות להיות דעות שונות. היום אנחנו באווירה ובמצב שבו, אם אתה לא חושב כמוני, אתה נגדי. אם אתה נגדי, אתה בוגד, אם אתה בוגד, צריך להרוג אותך. זה פחות או יותר המדרגות היום. זה מדרגות השפיטה הדדיות.
ויש גם פתרון לבעיה הקשה הזאת? כלומר, אני, גם אם אני מסכים עם ההבחנה, מה התרופה?
מנהיגות. הפתרון הזה יש פתרון אחד, מנהיגות. אני לא רואה היום בארסנל של המנהיגים המתמודדים בצורה שבה הם מבטאים גם את עצמם, לא בימין ולא בשמאל, וצריך בכלל למחוק את החלוקה, דיברנו עליה פעם, אתם זוכרים?
נכון, כן, נכון.
על הערך המור פינקלשטיין וכן הלאה, שהביאה עלינו את החלוקה הדיכוטומית המטומטמת הזו של ימין ושמאל. אני לא רואה כרגע שום מנהיג שבעצם זה הדגל שלו, אחדות בעם. אני לא מדבר על ממשלת אחדות להציל את העוד 4-5 חודשים של קואליציה.
לא, לא, אנחנו מדברים על אחדות. כלומר, על משהו שייצור תמיכה במנהיג שיוביל לאחדות ולא יוריד אותו.
אני אומר שהסוגיה הזאת שהכוחות היום בשטפי כינוס והערכות למלחמת אזרחים, במידה מסוימת, היתרון שלה במרכאות כפולות ומכופלות, איך אני אומר את זה, היא זה שיכול שהיא תביא אותנו למצב שהעם הזה שרון דיבר עליו והמנהיגות שאנחנו מדברים עליו יגיעו למסקנה, חברים, אין דרך אחרת, אחרת תהיה פה מלחמת אזרחים, ובמלחמת אזרחים אני אומר לכם ששבעה באוקטובר הוא יהיה, אנחנו נשכח אותו מהר מאוד, כי במלחמת אזרחים למשך לא מבין ולא קולט אין אויב, כולם אויב.
כולם אויב. יום טוב, יש לנו עוד שתי דקות, תגיד לי מה אתה חושב.
מהתקופה החדשה למי שלפני פחות 70 שנה בסך הכל, מלחמת האזרחים ביוון, קילתה, הרגה, רצחה, שרפה, 251 אלף יוונים.
כן, גם המספר הזה לא סגור. 251
אלף.
אבל הצליחו לעצור את הקומוניזם להשתלט על אירופה. לא חשוב. תגיד לי, בין שתי התוכניות שהוצגו אתמול בקבינט, התוכנית להכרעת עזה בתמרון וכיתור וניתוק והנעת אוכלוסייה, התוכנית של הרמטכ"ל, מה טובה בעיניך או שיש תוכנית שלישית?
אני אחסוך לך, זה בכלל לא מעניין אותי מה החליטו אתמול. אני אפילו לא נכנסתי לפרטים, נשבע לך, אפילו לא הקשבתי לחדשות לזה.
זה פרקטי יום טוב. אני שואל אותך כגנרל, האם ההחלטה
היא פרקטית? כמו איש עסקים, בדיוק, אם אין תכלית בסוף מה אני רוצה, לא משנה איך אני אעשה את זה, אני אקשל. כי אין תכלית למה אני הולך לעשות.
כלומר, לא. גם תוכנית הרמטכ"ל וגם תוכנית ראש הממשלה דינם כישלון, כי שניהם לא רואים מה בסוף?
כן, אף אחד. אני לא ראיתי, אני לא מדבר על האקטואליה של אתמול. אני עד היום לא שמעתי ממשלת ישראל, 22 חודשים של לחימה, הודעה רשמית סדורה, לא של כל מיני קיצונים שאומרים למחוק, לחרוש, להזיז, לראות את הים,
להתייחב.
או אחרים אומרים לבנות שמה ואחרים אומרים ההפך לסגת כולם מקשקשים. אני לא שמעתי על תוכנית, כמו שאין גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים. אין פה לא אחרית לא ראשית, מקשקשים בזנה ב-22 חודשים. אני חושב שבתוכנית שלכם אמרתי בפברואר 24, אם נמשיך לעשות את אותו דבר ללא תכלית, תבדקו אותי כל 3 חודשים, תראו שמצבנו רק יותר גרוע. מצבנו כל 3 חודשים רק יותר גרוע. אני לא מתרגש מזה שהרגו את סינואר, שהרגו את מוחמד א',
אבל ש-200 מתוך 250 החטופים חזרו, זה כן גורם לך להתרגשות? למה אתה אומר שמצבנו יותר גרוע? לא חשוב, בגלל הסינים. המצב תכלס היום, אתה אומר שהוא יותר גרוע.
אבל להבדיל מהשאלה שלך אלדד, מה שגורם לי להדגיש לה, זה שהיום 22 חודשים יש לנו 50 חטופים בפנים, מה זה משנה כמה הבאנו? יש לנו עדיין 50 בפנים, זה לא עושה שום דבר לאלה שבפנים העובדה שהבאנו 200 הביתה.
נכון, ואם נשאר אחד, זה עדיין מה שאתה אומר. עדיין מה שאתה אומר, כלומר גם אם נשאר אחד, גם אם נשאר אחד, זה לא משנה.
יש הבדל מהותי.
יש כבר אחד, 11 שנה.
יש יותר, 4, נכון, מ-2014.
כן, גולדין, הדר גולדין שם.
גולדין עדיין שם.
וכל מיני מספרים להורים שלו סיפורים.
תראו, חד משמעית, יש הבדל בניהול לחימה בשטח בנוי, צפוף, בצורה כזאת כמו רצועת עזה, כשיש לך 251 חטופים במנהרות שם, לבין שאין לך שם חטופים, מבחינת עבודה יומיומית. ואני גם את זה אומר כבר שנתיים. לא סתם אמרתי, וגדולים ממני הציעו לממשלה הזאת, ראשי מערכות ביטחון לשעבר ואחרים, ב-8 לאוקטובר, להודות ולהגיד, חברים, את המערכה הזאת הפסדנו.
יום טוב, אני רוצה באמת...
קחו את כל ה-10,000 אסירים, תנו לי את ה-251,000, ובלב אומר, בעוד חצי שנה אני אראה לכם
את זה. אבל זה לא הייתה דרישה. השחרור האסירים היה מובן מאליו. הדרישות היו אחרות לגמרי.
יום טוב.
הדרישות היו להשאיר את החמאס, ולא להפריע, לא להתעצם.
הוא שאני אומר לך, קודם כל להפסיק את ההשתות המטומטמת הזאת של לפתם אותו, ולהעביר לו כסף בבטון.
כן.
ולא משנה מה העולם יגיד, שכול העולם הזה
יום טוב, אני חייב את התייחסותך לנקודה אחת. אנחנו התחלנו להתאהב.
יש לנו דקה.
כן, בכל החמולות של ארגוני הפשע שם והטרור, שרצחו אותנו גם, והחזיקו בשבועים, אנחנו מחליפים מה שנקרא מאהב. אך קודם היה חמאס, עכשיו החמולות האלה, כל אחת בשטחה. מתי נתחיל לשלם על זה?
לדעתי, במקומות מסוימים כבר משלמים. אני ביום הראשון, כשהשר לשעבר ליברמן חשף את זה, אמרתי שזאת טעות איומה. אנחנו לא יכולים להחליט להעביר כלי נשק לשום גורם שהוא בצד השני של האויב, כי הנשק הזה יופנה נגדנו. חווינו את זה בגדה, חווינו את זה בלבנון, חווינו את זה בהרבה מאוד מקומות. מה, עוד פעם? איזה שטות זאת? הם יפתרו את הבעיה? 3-4 חמולות עם 500 רובים יפתרו את הבעיה שצהל לא מצליח לפתור אותה כבר 22 חודשים? איזה חשיבה עקומה זאת? זה פשוט לא ילך.
האלוף במילואים, יום טוב שמח. תודה רבה לך. שבת שלום.
תודה, שנדע ימים יותר טובים.
אמן, אמן.
תודה, יום טוב.
שלום ובוקר טוב למשה פוזיילוב, ממכון משגב לביטחון לאומי, ולשעבר ראש אגף וחבר מטה השבק. שלום לך.
בוקר טוב, אריה. בוקר טוב, רון.
בוקר טוב, משה.
לכאורה היו הצעות אתמול בפני הקבינט, אחת להכריע את החמאס על ידי כיבוש הרצועה, והשנייה הצעת הרמטכ"ל שלא מדבר על תמרון בשטחים שעדיין לא נכבשו ומסכנת את החטופים, אלא על כיתור ופשיטות וירי מנגד. מה טוב לטעמך, והאם יש רעיון שלישי שיכול להביא להשגת תוצאות המלחמה?
אני חושב שיש רעיון שלישי. אני חושב שההיסטוריה הצבאית של חיסול תנועות גרילה כמו חמאס מלמדת אמת פשוטה, מי שרוצה להכניע ארגון תת מדינתי, מוכרח לנתק אותו מהאוכלוסייה, לבודד אותו מהספקה, וליצור שבר תודעתי בין ההנהגה לבין המונהגים, ואת זה יש לנו הזדמנות נדירה ליישם כעת, בלי להחזיר את עזה לידי החמאס. אני חושב שדווקא בתוך האסלאם ניתן למצוא את הכלים...
אתה מדבר על להפסיד את עזה? משה, אתה מדבר על להפסיד את עזה לידי החמאס? החמאס נמצא שם אצל כל אחד. מה זה להפסיד?
נכון, אבל אם אתה תדע לבודד את האוכלוסייה מהשלטון החמאסי, אם אתה יודע לבודד אותם מהספקה ולייצר שבר תודעתי, אתה תוכל להביא אותם אל קרני הדילמה שלהם. אנחנו כל היום עסוקים בדילמה שלנו, ואני חושב שבאסלאם יש כלים שיכולים לסייע לנו לשחיקת התמיכה בחמאס.
למשל?
במסורת של האסלאם אין חובה להילחם כשיש חולשת מאמינים, דור של מואמינים, הם קוראים לזה, וצריך להציב את טובת האומה, מסלחת אל אומה, אל מול גחמות של ג'יהאד אבוד. המסר הזה, אם אתה מצליח לבודד את האוכלוסייה מהחמאס, אם אתה מצליח לבודד את ההספקה מהחמאס, אתה פשוט משתמש בכוח אל מול מה שנשאר. זאת אומרת, בתור התחלה, אנחנו צריכים לייצר ערים הומניטריות שאליהם אנחנו מוציאים את כל האזרחים וכל מי שלא מוכן להילחם, ואת כל היתר מטילים מצור ומפעילים הפעלה של כוח מסיבי כדי לשבור אותם. עכשיו אנחנו מאפשרים להם לשים אותנו בדילמה שלנו. מה הדילמה שלנו? אנחנו נלחמים בין שני ערכים שאנחנו מחויבים אליהם. אחד, פדיון שבועים, והדבר השני זה הניצחון. אנחנו לא יכולים להשאיר את החמאס אחרי השבעה באוקטובר, באותה סיטואציה כמו שהוא היה בשישי לאוקטובר 23.
אנחנו לא יכולים לנצח את הטרור, מעצמות גדולות מאיתנו הוכיחו את זה על בשרן.
אני...
אני לא
אני חולק עליך, אריה, אם אנחנו מסתכלים.
זה לא אריה, זה רון.
רון, כן.
אבל אני אומר...
אני חולק עליך, רון, יש... אם בודקים, אם הולכים 75 שנה לאחור, ורואים סיטואציות שבהם היו קונפליקטים בין מדינות לבין ארגונים תת-מדינתיים, אתה רואה שהניצחון הוא הכישלון הוא 50-50. אתה לא יכול לוותר מראש, אתה יודע, גם את ווייז, גם...
נכון, משה, אני מדבר על התיעוד, מה שקורה ב-78 השנים, הטרור גובה מחיר, שנה פחות, שנה יותר, שנה הרבה יותר. אנחנו מוקפים בטרור. עכשיו, בקטע של עזה, יש פה 2 מיליון איש. אם אין פתרון שבאמת יעבי, לא שלנו, אנחנו קטנים, אנחנו כלום. פתרון של G8, למצוא להם בית שאליו הם ירצו להגר, נוכל לומר, השגנו חופש ל-50-60 שנה. אם לא, אנחנו לא נגיד לכם.
זה נהדר מה שאתה אומר, אבל אתה יודע שאתה...
לא, זה סתם מחשבה.
לא, זה מחשבה, אבל תראה, ככה נולדים פתרונות. הם לא נולדים מזה שאתה אומר, אי אפשר לפתור. הם אומרים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו צריכים להביא משהו מחוץ לקופסה. ווייז לא הייתה קיימת אם לא היו חושבים ככה.
אם היו לוקחים אותך, אני שואל אותך, משה, אם היו לוקחים אותך כיועץ לענייני טרור, אתה בכיר בשבק, לענייני טרור, סתם אני אומר, ממשלת אוסטרליה, שרק חמישית מארצה מיושבת, אוקיי? והם אומרים לך, אתה מוכן לקבל את ערימת המחבלים הרצחנית הזו, או אלה שהיו בשטאפ, גם אם רק בישלו להם, אני מקצין, להביא אותם אלינו? הרי הם מיומנים כבר ברצחם.
תראה, אבל אנחנו, את אלה אנחנו נהרוג, אלה לא ילכו הרי. אלה יישארו כדי להילחם איתנו.
מה זה? בבחירות האחרונות שהתקיימו בחמאס,
לא, אבל
50% הצביעו בעד חמאס, בעד רצח.
אם תהיינה בחירות יהיו 70%, אבל עזוב רגע את מי שמצביעים. בסוף מי שמחזיק נשק ויורה כדי להרוג יהודים ולרצוח אזרחים.
נשק אין בעיה שיגיע בכל מדינה. בכל מדינה, למי שמחבל, הוא ישיג נשק. האיראנים, כמו שהם שולחים לעזה, ישלחו לאוסטרליה, לקנדה, לסומליה, או צומליה, אלוהים אדירים, זה מלחמה בלתי נגמרת שם, לסומליה, או לארצות גדולות יותר. הנשק הוא לא בעיה, הוא יהיה פתרון של איראן למשל, או מדינות אחרות. הנשק יגיע. השאלה היא, איזה מדינה שפויה קולטת את הרמת הטרור?
אני אגיד לך איזה מדינה שפויה, מדינה שלדוגמה צריכה 120 אלף נהגי מסעיות ואין לה. ואני יודע להביא לה 120 אלף עזתים, מעל גיל 18 עם רישיון ג' שרוצים לחיות חיים טובים ומוכנים להתנדב לצאת כדי לעבוד ולא להילחם. יש גם כאלה, מה לעשות? לא כולם מחבלים שיורים ורוצים לרצוח. יש אנשים שרוצים לחיות, להתפרנס ולקיים את המשפחה שלהם.
אני מאמין שלרצוח רוצים כולם. הרוב פוחדים.
אוקיי, בסדר, אתה יודע, גם לנו יש כל מיני יצרים. רק יש הבדל בין מי שיודע לדכא את היצר שלו, לבין מי שנותן ליצר שלו דרור, כמו אנשי הנוח'בה בשביל אוקטובר. אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו כל היום תקועים. אנחנו, סלח לי, הייתה לנו הזדמנות, 2 שניות, שיש חפיפה בין טראמפ לבין ראש ממשלת ישראל, בשנייה אחת, ב-48, בן גוריון הקים מדינה. עכשיו היו 2 שניות היסטוריות שאתה יכול לייצר פתרון, כולל הגירה מרצון מעזה. 51% מהתושבים בעזה מוכנים. אתה מביא להם אונייה, הם טסים עליה, הם עפים עליה. רוצים לצאת משם, ואתה...
מה אנחנו עושים עם המיליון השני?
אנחנו עובדים בקצב של עובדי מדינה.
כן, אבל...
כשיש לך מיליון ראשון, יש גם מיליון שני.
בדיוק, בדיוק. זה מושך, מה זה? זה כמו מגנט שמושך את הכל.
לא, אתם עובדים איתי. אתם עובדים איתי על דירקטיבות של פרסום, מושך, לא מושך. עדיין הולכים מיליון, עוד לא הולכים לאף אחד, אף אחד לא הולך עוד. אני יש לי עדיין מיליון נפש, מה אני עושה איתם?
קודם כל, כבר יש שם...
יש לנו חצי דקה, מיליון, משפט כן. לסיום. משה, משפט לסיום, כי יש לנו חצי דקה.
אז אנחנו צריכים להעביר את הדילמה לחמאס. הדילמה שהם צריכים לבחור בה, זה בין הרצון שלהם להקים אומה אסלאמית, לפי כל מה שהם חלמו ערב השבעה באוקטובר, לבין זה... שהם אומרים בסוף אנחנו צריכים לחיות, ואנחנו צריכים לתת לאנשים לחיות, כי אחרת כולנו נמות. כשהם יהיו בדילמה הזאת, אנחנו נקבל את החטופים שלנו חזרה, ואנחנו נוכל לייצר איזשהו פתרון, שנוכל להעביר אותו למדינות ערביות מתונות, לארצות הברית, או לתשמונת, כמו שהצעתם.
משה פוזלוב, תודה רבה, תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו בשעה הזאת סער פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר, ואחראית על השידור שקד מורג. אנחנו ניפגש אחרי פרסומות ואחרי החדשות לשעה שנייה. זהו, סיכמנו חצי שבוע, כלומר חצי תוכנית, וגם השעה השנייה האורחים והמפיקים שלנו הם סער פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר, ואחראית על השידור שקד מורג. אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המועצה לביטחון לאומי ואלוף פיקוד מרכז, אבל אני מבקש להזכיר את העובדה גם שהיית מפקד סיירת מטכ"ל. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב אריה, אני מבין שאתה עם רון, נכון?
נכון.
נכון, בוקר טוב.
למה הזכרתי את סיירת מטכ"ל? כי אני מקריאת ספרים וכתבות וזיכרונות יודע שהיית מעורב בכמה אירועים של שחרור בני ערובה, חטיפה ושחרור והחזקה בני ערובה ומסע ומתן ופריצה ושחרור, ואני מבין שיש תוכנית ויש לוח זמנים, אבל תמיד אמרו שאם שומעים יריה אחת מבפנים, כלומר שמתחילים לחסל בני ערובה, פורצים. האם התמונות של הרעב הקיצוני של כמה מן החטופים שראינו השבוע היו בעצם מעין יריה כזאת, ולכן הממשלה החליטה אין מה להפסיד, פורצים?
לא, לדעתי זה לא היה שיקול, אבל זה כן שיקול במובן שמצבם רע. זאת אומרת, זה שאנחנו לא עושים כלום ושומרים לכאורה על חייהם, זה לא אומר שמצבם טוב או יוטב. יותר מזה, בהחלטה שהוחלטה, אם ייווצר מצב של מגע ממקום שיש בו בני ערובה, אז צריך מיד להשתדל להפוך אותו למבצע חילוץ מקומי במקום הזה. אני אומר יותר מזה, אם תוך כדי ההתקפה הזאת, שצריך להינתן לזמן קצוב, משהו כמו שבועיים, שלושה, אם תוך כדי ההתקפה הזאת, החמאס באיזושהי צורה אומר, אנחנו משחררים, אז אני הייתי עוצר את ההתקפה, אבל לא מתחיל לסגת, לא ללכת למקומות אחרים, לא להתחיל שיחות, אלא החטופים תחילה. אם נוצר מצב שנותנים לנו חטופים, או אפילו מעבירים אותם לצד שלישי, שיכול לטפל בהם וכו' וכו', זה דבר שאז צריך לשקול אותו בהתייעצות, בנדר גם דיני לצבאי, בגלל שזאת אחת ממטרות המלחמה.
עוזי.
ולגבי חלק מהאנשים בישראל, זה אפילו המטרה.
עוזי, אני צריך שזה יהיה מטרה לכל עם ישראל, לא רק לחלק, אבל עזוב את זה. אתה אומר לעצור, אבל ברגע שאנחנו עוצרים, ועל פי פרסומים זרים מהקבינט, מדובר בהכנסת חמש אוגדות לתוך הרצועה, וברגע שעוצרים, הם הופכים להיות ברווזים במטווח, שכל ילד בן 14, קצת מפותח פיזית, מגיע עם RPG ומפגע בהם.
קודם מה... כל, לא אמרתי חלקם בהתחלה, אבל לענייננו... נכון שיש בזה משום סיכון, נכון שזה לא דבר פשוט, אבל אני מדבר על עצירה מאוד מקומית. אני לא מדבר על עכשיו אנחנו מתחילים להחזיר את שולחן הדיונים, ומצב, אלא אם יש תנאים וכו' וכו'. אם הם פיזית הולכים ואומרים, אנחנו משחררים, יש לנו זה, ונדבר, אנחנו לא עוצרים את ההתקפה, אנחנו עוצרים את ההתקפה רק אם יש אפשרות מיידית לשחרור, ומה שאמרתי, שחרור תחילה, לא דיונים וכולי. דבר שני, בכל מקום שאנחנו נובעים למקום שיש בו חטופים, או אולי יש בו חטופים וכולי, אז מגלגלים במקביל להתקפה הכוללת, מבצע שנקרא לו מבצע מיוחד. גם בו יש רמה של סיכונים, הזכיר קודם אריה, למשל, אני לקחתי רימון בלי נצרה, מיד של מחבלת, הרימון רוסי בלי נצרה במטוס שיש בו מלא נוסעים ועוד 130 טון דלק. במסגבם על כל ילד עמד מחבל עם קנה עליו. ולכן יש בזה משום סיכון, אבל יש בזה גם סיכון
שגם התנאים יותר השתנו. טוב
מדרכים אחרות.
התנאים השתנו, אוזי. אנחנו מדברים על אם זה מנהרות או מבנים שממולכדים, זה כבר לא אותו מצב, אתה יודע, של מפגע בודד או שלושה מפגעים, מחבלים, אלא עשרות אלפים, ושגם אין להם בעיה למות, אתה יודע, להוריד את המבנה, לפוצץ את המנהרה, לחסל בני ערובה, אבל יש גם לוחמים, ברגע שלוחמים יהיו בפנים, אם זה לוחמים של יחידה מובחרת או כל יחידה אחרת, אתה יודע, אנחנו חושפים את עצמנו כאן אלא לא נודע. הסקאוטינג שיש לנו לגבי מה יש להם, התברר בשנתיים האחרונות כלא בדיוק מוצלח.
אני לא חושב כך, ואני אנמק. קודם כל, זה נכון שרמת המודיעין שלנו היא לא טובה, ומדובר במקום שיש לדעתי לפחות מאות אנשים שיודעים על כל בן ערובה איפה הוא נמצא. למה אני חושב שהתיאור שנתת הוא לא נכון? לא בגלל שאתה טועה בקשר לזה שהזמנים השתנו ודברים מסוים השתנו, אלא בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, ככל שאתה מחזיק בני ערובה במקום יותר מבודד, יותר עמוק, יותר זה, אתה בהגדרה שומר עליו פחות. ככל שאתה רוצה לשמור עליו יותר, עם יותר אנשים, אז אתה בהכרח חושף יותר את המקום שלו. זה דבר אחד. דבר שני, גם אנחנו השתפרנו, ואני לא רוצה ולא יכול להיכנס לפירוטים, אבל יש היום דרכים הרבה הרבה יותר מתוחכמות, איך לגלות אנשים, איך לטפל בשומרים וכולי, ועדיין יש בזה משום סיכון, אבל הסיכוי למבצע צבאי הוא תמיד יותר טוב מאשר למה שקורה עם האויבים האלה שלנו.
היה ויכוח בקבינט, הוא נמשך כבר כנראה ימים אחדים, וממה שאנחנו שומעים, ראש הממשלה אומר לרמטכ"ל שהמבצע הנוכחי, מרכבות גדעון, לא השיג את מטרותיו בהגדרה פשוטה, לא הכרענו את החמאס ולא שחררנו חטופים. האם מה שהרמטכ"ל מציע הוא עוד מאותו דבר? או שיש איזה רעיון מבצעי אחר מאחורי ההצעה של הרמטכ"ל, של כיתור ופשיטות וירי מנגד?
ההצעה של הרמטכ"ל היא אפשרית, אבל היא נופלת, היא נכשלת באותו מקום. והוא לא, שום כיתור ושום מצור וכו', בהמשך לדברים שאמרתם קודם, הוא לא יביא אותם מעשית, וכבר הוכח שזה לא קורה, ולכן לנסות את זה פעם נוספת, לדעתי זה דבר לא נכון. דבר שני, מי שהוחלטה החלטה, אנחנו עוברים עכשיו לשלב של, איך נקרא לו? בשירה קראו לו רשות הדיבור לחבר פרבלום, רשות הדיבור לחבר תת מקלע, מעשית רשות הדיבור עכשיו ללוחמים, וכל המשך ויכוח על זה הוא לא טוב. יהיו מספיק נושאים שתוך כדי הלחימה יצטרכו להחליט בהם החלטות, אבל אנחנו צריכים עכשיו לעבור ל... איך נקרא לזה בלשון צבאית? רות הישר. או סוף, או נוע נוע סוף.
איך אתה חושב שיתייחס הציבור כאשר יגיעו הודעות האותר לפרסום? על חללים, על פצועים בכמויות גבוהות, כי בסך הכל אנחנו נכנסים גם מכוח עצום לתוך הרצועה. איך, אתה יודע, וזה יהיה יום יום, וזה לא הולך להיות ימים. הקבינט החליט על 4-5 חודשים, שבדרך כלל מכפילים את עצמם או משלישים. איך אתה רואה במסגרת התרחיש את האירוע הזה?
לכבוש את עזה זה לא 4-5 חודשים, צריך לקצוב את זה לשבועיים-3. נכון שיש בזה משום סיכון לקוחות. איך הציבור יגיב? בסך הכל הציבור היום, בניגוד לתקופה שלפני השבעה באוקטובר, יש לו יותר הזדהות עם מטרות המלחמה בעזה, ויותר מוכנות להקרבה. זה קשור גם במידה מסוימת לדעתי, בכך שהאליטה המשרתת יותר מגוונת היום, ויש בה גם ציונים דתיים לאומיים, ויש בה גם יותר מהפריפריה. זה לא מצב שהייתה אנחנו, ההתיישבות העובדת, היינו 4% באוכלוסייה, 70% ביחידות הלוחמות. אז אני לא סופר, אבל בסך הכל, המוכנות, גם בגלל המכה שקיבלנו, אחרי שהבלגנו והחלנו, וגם בגלל התפיסה בכלל של רוח, נקרא לזה רוח צהל, רוח הלחימה בצהל, אז גם הציבור הוא מבין יותר שבמלחמה יש גם נפגעים. אנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו שיהיו מעט, ואני אגיד בהקשר הזה, וזה קשור למטרות המלחמה, אסור להפריד אותם. זה כמו שאם אתה מפקץ או פקד פלוגה או מגד, אתה כל הזמן צריך גם לבצע את המשימה, להשיג את משימתך, וגם לשמור על שלום חייליך. ואסור להעמיד אותו מצב ולהגיד, רגע, רגע, תדרג לי את זה כל רגע. תגיד לי מה יותר חשוב וכולי. הוא עושה את זה בדברים מסוימים, בצורה שהוא בוחר לתקוף, ברגע שהוא אומר, ובעיקר בזה שהוא הולך ראשון. ולכן גם אנחנו כאן, כן, זאת מלחמה, אני מקווה שהיא תהיה קצרה, פוטנציאל או משך הזמן, הוא אחד הדברים היותר חשובים. אני חושב שאתם טועים בעניין הזה, שזה לא מובן מאליו. המלחמה בכלל, בחזיתות שאנחנו נמצאים בה, באפשרות שהציר השיעי יהפוך להיות ציר סוני, היא דבר לדור, זה נכון. אבל המלחמה בעזה, ניתן להכריע אותה מעשית, לדעתי בשבועות ולא בשנים.
האלוף עוזי דיין, רבים מאוד 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 מחבריך לשעבר, אולי גם בהווה חברים, חלוקים לגמרי בדעותיהם על המדיניות הזאת, הם אומרים צריך לעצור את המלחמה. ואתה רואה מפקדים למען ביטחון ישראל ופורום בכירים, והם אומרים 1,000 שנות ניסיון ביטחוני, הם היו כאלה גם קודם? כלומר, גם קודם הם לא אמרו תפקידו של הצבא לנצח במלחמה?
לא, זאת שאלה מורכבת, וגם היום הם לא באותו מעמד, לזכותם יאמר, מותר להם להביע את דעתם. אני אומר יותר מזה, מותר להם גם לטעות. הזכרת את המועצה לשלום וביטחון,
היום הם נקראים נדמה לי מפקדים למען ביטחון או משהו.
לא, זה וריאציות על הנושא.
נכון, כן, אותו גוף.
מועצה לשלום וביטחון, כן. מותר להם לטעות, הם טעו כבר בעבר. דרך אגב, זה שהם טעו בעבר לא אומר שדעתם בלתי חשובה, אני לא מזלזל. ואכן, יש בזה, כפי שנאמר, גם סיכונים. אני רק מדגיש את החשיבות עכשיו, לעבור לעשייה התקפית. אתם מכירים את הסיסמה, פחות דיבורים יותר מעשים.
אנחנו שומעים אותה כבר לשנה בעשרה חודשים.
כן, כן, לא, שומעים אותה
כבר. אבל היא לא מתיישמת בשטח, בגלל ההנהגה, לא בגלל הצבא.
רגע, רגע, עכשיו, בגלל מי? אתה אחר כך עם אריה תסדרו את השאלה בגלל מי, אבל מה שאני רוצה לומר, שאני תמיד אישי אשה אותי האמירה הזאת, אתם יודעים למה? כי אין בה שום עשייה, יש בה 100%. אין בה מיליגרם עשייה, היא כולה דיבור, נכון? דווקא כן. כאן יש אפשרות, ברגע שדברים הוחלטו, גם אם לא מרוצים מהם וכולי, לעבור במקום להמשיך לעסוק את הוויכוח וכולי, שלא מועיל לשום דבר, לתת דגש על עשייה. גם בעשייה, יודר שגב, דיונים וויכוחים מסוימים לגיטימיים, למשל עניין הזמן, גם בינינו התגלה בו שאנחנו חושבים עליו אחרת, יותר נכון, אני חושב שיש סיכוי לעשות זה יותר מהר, אבל בין צבא, למשל דרג צבאי ודרג מדיני, זה דבר קריטי, סוגיית הזמן, ולדעתי דברו עליה ביניהם כל יום. אני מאוד ממליץ כן לדבר עליה, אני ממליץ כל אחד יאמר את דעותיו, אני ממליץ לא להמשיך את הוויכוח הזה בציבור, הוא מזיק כמעט לכל דבר, כולל המשימה.
אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום.
ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את רב סרן במילואים דוד שרז, קצין, לוחם ביחידה מיוחדת, וגם אחד ממייסדי תנועת אל הדגל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתה נפגשת השבוע עם היושב ראש החדש של ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט. מה שמעת ממנו? איך התרשמת? האם הוא הולך לנסות להגיע לאיזשהו חוק שעונה על הצרכים הביטחוניים וגם הדברים שאתם מאמינים בהם, או שהוא ינסה לבנות איזושהי טיוטה שתרצה את החרדים?
אז אני חושב שאתה יודע, הוא נכנס לתפקיד עכשיו, הייתי רוצה לתת לו את את הקרדיט שייכנס וילמד את הסוגיה ולבוא במה שנקרא בעיניים טובות, אבל אני כן אגיד שלמדנו מתוך התהליך הארוך שבו דיברנו גם עם יולי אדשטיין והיינו בוועדה, שהאירוע הוא שהמינימום הנדרש לביטחון מדינת ישראל ולהגדלת הסדת, לצערנו הרב, לא פוגש את המקסימום של החרדים. העמדה כל כך קשה, ואגב השבוע ראינו את אריה דרי מתבטא בסוגיה בצורה באמת מחפירה, זה משהו שלא נפגש. אני חושב תראה, ביסמוט בא לפגישה כדי לשמוע, כדי להבין רגע את העמדות שלנו שהן מאוד ברורות ומגובשות, את מה ניתן, בעיקר את ההבנה שהצווים הראשונים צריכים להישלח, שכל מי שחייב גיוס צריך להתגייס, ושהצבא הוא זה שצריך להחליט, לא רב כזה או אחר, והסנקציות עצמן צריכות להיות סנקציות כלכליות,
דוד,
גם אישיות וגם
מוסביות,
כן.
בוא נראה את המציאות. קודם כל לגבי ביסמוט, הוא לא מחליט לבד, הוא צינור, הוא שלוח של ראש הממשלה, הוא מינה אותו. הלאה, אני שומע את הנהגת הציבור החרדי, קודם כל את אלה מאגם הדרק, הכנסת, שאומרים מלחמה, מלחמה, אתה ציינת את דרי, אני אתמול ראיתי את פורוש, מדבר באותן מילים, רק יותר קשות. אני שומע את הרבנים מכריזים על מלחמה, מלחמה, בקטע של הרצון לגייס אותם, אוקיי? נותנים הגרלות, מבטיחים לכל מי שיסרב וילך למעצר, הגרלות, ויקבל פרס של 5,000 שקל, אם יזכה בהגרלה, מספיק הציבור כנראה מאמין בהם של להבין שזוכים הרבה לא יהיו. בקיצור, אין סיכוי, צווים נשלחו ל-56,000, אם אני זוכר נכון, אין סיכוי שהם יתגייסו בעשור הנוכחי.
תראה, אני חולק עליך, אני חושב שהעסקנות החרדית וכל מה שציינת, לא רוצה שיתגייסו, זה ברור. אני עובד עם החברה החרדית כבר עשור, אני מעסיק בסטארט-אפ שלי 15 מתכנתים חרדים, ליוויתי לוחמי חשמונאים שסיימו השבוע, את המסע קומטה שלהם בכותל, אני לא יודע אם ראיתם, אבל זה היה רגע מאוד
מרגיש. חטיבת החשמונאים עדיין לא בסדק לוחם של גדוד. מדברים על זה חטיבה.
אבל השאלה היא, איזה צד של הקוס אתה בוחר לראות? אני בן אדם שמאמין, אני יזם, אנחנו בתנועת אל הדגל, באים להגיד מה כן. אנחנו לא באים לריב עם ההסקנות החרדית, כי זה לא מעניין. אנחנו באים לדאוג שהסדק יגדל, כי צריך את זה לביטחון המדינה. אני מעל 350 יום במילואים, לא מדברים על זה הרבה, אבל תראו, השיקול של מצב הסדק, גם הסדיר וגם המילואים, השיקול של מצב הכלים בכלל, כל הדברים האלה משתכללים בתוך ההחלטות לגבי עזה, ומפריעים ופוגעים ביכולת בסוף לעשות את הדבר הנכון מבחינה ביטחונית. ואנשים גם נפגעים מתוך השליקה, אז בסוף העייפות והתקינה האינסופית הזאת פוגעת גם בכושר המבצעי. ראינו את כמות התאונות שהיו עכשיו בסיבוב הזה של מרכבות גדעון. אז אני מכיר את הדברים לפני ולפנים, אבל אני חושב שהעמדה הנכונה בעת הזאת היא למצוא את הדרך למה כן. היא למצוא את הדרך, כן להגדיל את הסדק.
למה כן, זה להקים, תראה, אני אומר ששואלים אותי מה כן,
רגע.
זה פשוט להפעיל את החוק שקיים כרגע.
רגע, עכשיו, ברור לנו שאם הממשלה הזאת הייתה רוצה לגייס, היא הייתה מגייסת, ואתה צודק, בועז ביסמוט בסוף הוא מייצג של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של כל האירוע הזה. אני לא תולה תקוות ענקיות בדבר הזה, אני אגיד את האמת. אני גם לא רואה את הממשלה הזאת מביאה חוק גיוס אמיתי וטוב, אני חושש שאם הם יביאו משהו, הוא גם לא יעבור בגץ בסוף.
שום ממשלה, ולכן, כפי שראית, הכדור, רגע, רגע, דוד,
ולכן
דוד.
ולכן הכדור, רגע, רק להשלים, כן. לכן הכדור בעיניי הוא קודם כל בראש ובראשונה, נמצא בצהל ובאקה.
דוד.
שלוח צווים,
לא, שלחו כבר, עזוב, בוא נתקדם.
רגע,
בוא...
רגע.
אבל תן לי שנייה להכניס משפט למה שאמרת. זה לא רק הממשלה הזו. זה א', כל הממשלות. ב', הייתה כאן ממשלה לפני 3 שנים, אוקיי? שהיה לה את השנה וחודש או שנה וחודשיים לגייס חרדים, והם לא גייסו. עזוב, כל ממשלה שלא תהיה, לא תריב עם החברה החרדית שמתחילה לאיים, אנחנו נגייס בעולם, נוציא את הכסף, כל מיני שטויות, אתה יודע, גלותיות. אף אחד לא יילחם איתם.
א', אתה צודק שאף ממשלה שהייתה פה לא מימין ולא משמאל ולא מהמרכז ולא משום מקום, כי פוליטיקאים בסוף לא רצו להתמודד עם תפוח האדמה הלוהט הזה, שבעיניי הוא קריטי לעתיד מדינת ישראל. הרי בסוף כדי ש...
לא, כי הוא שומר להם על הכיסא.
רגע, ברור, כי זה כל האינטרס להם, אבל בשביל זה גם, ופה תנועת אל הדגל נכנס לתמונה, בשביל זה צריך דור חדש של מנהיגות ציונית. הדור שלנו, של אחרי השיבה באוקטובר במיוחד, לא מוכן יותר לקבל את הפוליטיקה הקטנה הזאת ואת הבולט.
וטוב שכך.
ולכן אני חושב שמי שרוצה היום לראות שינוי אמיתי במדינת ישראל, הוא לא שינוי של ריב בין מחנות וכן ביבי לא ביבי, ועוד איזה ממשלה כזאת של פוליטיקאים, אלא באמת שינוי רדיקלי, ציונות רדיקלית למדינת ישראל, צריך לתת את האמון ואת התמיכה היום בדור שלנו.
זה אומר שתצטרכו להקים מפלגה ולהתמודד על קולו של הבוחר בבחירות הבאות.
אז כמו שראיתם, בטח בסופה שקודם, יש לא מעט סקרים שמראים בין 8-13 מנדטים, מפלגת משרתים כזאת. אני מאמין שהציבור קמה במשהו חדש, דור צעיר, לאנשים שיש להם את מלוא הלגיטימציה, שנלחמו עכשיו בעזה ובלבנון, וסיכנו את החיים שלהם, שאיבדו חברים, אנשים שהקימו חברות, שניהלו דברים במדינה הזאת, זה או חבר'ה שבאים בלי שום ניסיון, וזה בטח יותר טוב מהניסיון הרע שיש לנו, הפוליטיקאים שנמצאים שם כבר 30 שנה. אז אין ספק שהאירוע פה בסופו של דבר דורש כוח פוליטי כדי לעשות השינוי המשמעותי. אבל אני כן אומר, להתייחסות של מקודם, העמדה הבסיסית היא צריכה להיות עמדה של מה כן ושל פתרונות, ושל גשרים, ושל להזיז את אותם חסמים ואותם עסקנים שמונעים את זה. זה נכון. ופה יהיה אירוע שהוא לא יהיה פשוט, הוא יהיה אגרסיבי, וכמובן צריך לחזק ולהעצים את הטוב. אני יכול להגיד לכם שכמה מהחבר'ה שסיימו עכשיו את המסע קומטה בחטיבת החשמונאים, חבר'ה חרדים, האירוע עבורם הוא לא טריוויאלי בכלל.
אתה חושב שהמנהיגות הבאה של החברה החרדית היא שם? בפלוגה או בשתי פלוגות או בחטיבה בסוף?
אני אגיד, ואני מעורב בפעילות חרדית ותומך בתנועת נוער חרדית ובממחים ובהרבה מאוד דברים, אני אגיד שער בין הציבור החרדית בין ההנהגה החרדית, הוא גדול מאי פעם, 60% מהחברה החרדית הם מתחת לגיל 19, חבר'ה שגדלו בקורונה, חבר'ה שיש להם אינטרנט וטלפון חכם, חבר'ה שגם מרגישים בלב את החובה ואת האחריות שלהם להשתתף במלחמה. לא כולם, נכון, ויש שם המון המון חסמים, מי שיצא לעבוד או מי שיתגייס, יוציאו את הילדים שלו ממוסדות החינוך, והוא לא יעלה למניין, והשידוחים, וכל הדברים האלה הם נכונים. אבל יש את השינוי הזה, ואני רואה אותו, רואים אותו גם במוניציפלי החרדי, וזה מתחיל לקרות, אז בעיניי, צריך לראות את הטוב הזה, להעצים אותו, ולהילחם במלוא העוצמה בכל מי שמונע מהשינוי הזה לקרות, כי אני רואה הזדמנות אדירה בחברה החרדית, אני אגיד את האמת. ואגב, נושא הגיוס הוא לא רק לחרדים, הוא לכל מי שבסופו של דבר בוחר לא לשרת, בוחר את הדרך הקלה. אבל באירוע החרדי יש פה הזדמנות, שהיא גדולה לפחות כמו העלייה מברית המועצות. זה אנשים חזקים וחכמים שיכולים לתת בוסט אדיר לכלכלה ולצבא ולכל מה שיש בו, וזה מה שאני מאמין בו.
דוד שרר, תודה רבה, ניחמתנו.
תודה לכם.
משפטים אופטימיים לכבוד שבת נחמו. תודה.
וגם אני אגיד מילה אחרונה כן. לכל אותם חיילים חרדים חטיבת החשמונאים שסיימו מסע קומטה, אני מצדיע להם, אני מצדיע למשפחות שלהם, אני מצדיע לאחים שלהם, להורים שלהם. אני חושב שהם באמת החלוצים שלפני המחנה, ואני מאמין שאנחנו הולכים לראות עוד רבים וטובים כאלה, ואני מזמין את כל עם ישראל באמת להרים להם. שבת שלום.
תודה רבה, תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
ספר בכמה משפטים על רשת הישיבות ההסדר האלה, כמה יש, כמה חניכים יוצאים, איך הם משתלבים בצבא, ואחר כך נדון גם בעתיד.
אז אנחנו בפיתוח מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה לציין שלא רק אני, גם העמיתים שלי שעושים את אותו דבר. יש פיתוח, אני יכול להביא לשנה הבאה, מ-300 כנראה נקפוץ ל-500, יש ביקוש אצלי, רק אצלי ברשת שלי, נפתחים עוד שלוחות, יש ביקוש מאוד מאוד חזק בשטח, ואנחנו מנצלים מעטום את המשאבים המוגבלים שיש לנו, שלענות על הדרישות.
המסלול של הישיבות החרדיות זהה לזה של הישיבות של המחנה הדתי, של הציונות הדתית?
אז לא, קודם כל אנחנו עושים משך שירות יותר ארוך, אצלנו עושים 24 שירות פעיל, ביחס לציונות הדתית שעושים ברוב המקומות 17 חודש.
כן.
והמשך שלט הוא זה, האתגרים הם שונים, אבל גם התוכנית היא שונה. אצלנו יש גם מסלול קרבי שמייעד לקצונה, אבל רוב המסלולים הם יותר טכנולוגיים.
יש הבדל מהותי בין, לא שאני מזלזל בטכנולוגיה, יש הבדל מהותי בין המכינות הדתיות הלאומיות, ששם הולכים ללחימה, בוא נאמר 90%, חוץ מאלה שהם כושר מוגבל. אז ההבדל הוא מהותי, אצלכם זה ישיבת הסדר טכנולוגית ששוב איני מזלזל, אבל היא לא ללוחמים.
אז קודם כל ההבדל הוא מהותי מבחינת האתגר. בסוף יש בחור ישיבה ציונות דתית שרוצה להתחזק בלימוד, הולך להסדר, כי המסלול האוטומטי שלו זה הולך לצבא בגיל 18 לעשות שירות משמעותי, על זה הוא חונך. אצלנו זה בדיוק ההפך, בחור שמיצא בישיבה רגילה אומר אני רוצה לשלב, שזה כאילו מבחינת החברה החרדית קצת ירידה, למרות שהחברה שלנו חברה מצוינים רציניים שמנסים את הזמן ברוב המקומות יותר מהרבה מאוד ישיבות שנחשבות אפילו לישיבות טובות. אבל זה קודם כל האתגר הבסיסי, אבל זה לא משנה. בסוף ברגע שמדינת ישראל תיקח ותאמץ את המודל, יהיו גם לחימה כמויות וגם טכנולוגי. כרגע זה התחיל כטכנולוגי, כי זה המדינה ככה החליטה שהיא רוצה להתחיל, אבל ברגע שזה יהיה, שזה יושרש בחברה ויהיה משהו לגיטימי ונורמלי, שאנחנו הולכים לשם,
זה יהיה לגיטימי ונורמלי.
מבחינת אופי השירות ביחידות טכנולוגיות, גם שם זה יחידות שבהן משרתות גם נשים, ובוודאי אין יחידה מיוחדת נפרדת רק לחרדים. לעומת זאת, דווקא במסלול הקרבי כאילו הציעו בידול יותר הדוק והקפדה יותר גדולה על הסביבה, ועדיין העדפה של הצעירים, אני לא מדבר על המדינה, המדינה ודאי דחפה לזה לפני שנים לכיוון הטכנולוגי כדי להתחיל במשהו. האם החרדים הצעירים שהולכים לזה מעדיפים ללכת לכיוון הטכנולוגי כי זה פחות מפחיד? כי זה פחות מאיים פיזית?
לא. קודם כל זה מסך השן, לדעתי אני כבר עשור בסיפור הזה, זה תחום עיסוקי, המתח הזה בין החברה הישראלית לחברה החרדית, והסיפור פה זה מסך השן גדול, כל הסיפור הזה שלא מגיעים כי זה מגדרי, או כי הצבא לא מותם, או כי כן מותם, זה לא האירוע. ואני רוצה לחדד, ברור שצריך להיות מותם לאופי החרדי, אבל זה לא מה שיביא או לא יביא, ועם כל ההתלהבות מחטיבת החשמונים שאני מעריך את האנשים שם, חוץ מיחסי ציבור זה לא כלום, זה לא עושה, זה לא מביא שום פתרון, כי אנחנו לא נוגעים בשורש הבעיה. הבעיה זה זהות. בסוף, נער חרדי שגדל על אתוס חרדי, והאתוס גם אומר במובן הכי ברור, לא במובן מסוים, חלק מהחרדיות זה גם לא להשתלב בישראליות, לא משנה מה תעשית, תביא לו גם בסיס שרב דוב לנדו יגיע כל שבוע לתת לו שיעור, זה לא רלוונטי.
אתמול הוא הגיע לכלא לתת שיעור.
יפה, אז יכול להיות ששם זה יותר רלוונטי. יש פה קונפליקט זהותי שעד שלא נפתור אותו.
אפשר לפתור אותו? אפשר לפתור אותו?
זה בדיוק בא לתת מענה.
כמה שנים לכמה שנים נדרש הפתרון?
אז אני אגיד, קודם כל דבר ראשון, הפתרון של ישיבות ההסדר זה האירוע המכונן, שבונים להם 3 שנים זהות משלבת. אנחנו מנסים, עוד לא אין לנו פתרון מושלם, אבל אנחנו כבר אחרי עשור יודעים הרבה יותר מה אנחנו עוד לא יודעים, אז אנחנו כן נגיע בהקדם לפתרון. איך משלבים נער שבגיל 16-17 חונך בחינוך מסוים, על אתוס מסוים, איך אנחנו עכשיו מתווכים לו את המתח הזה, כי הוא קונפליקט מובנה. זה חלק משמעותי שאנחנו עושים.
כן, אבל אתה בונה כאן, באמת הרב רייס, אתה ואנשיך בונים פה תוכנית, אתה יודע שהיא רב שנתית, אנחנו נמצאים כרגע במלחמה. במלחמה, רגע, במלחמה חסרים כרגע כמעט 10,000 לוחמים ועוד תומכי לחימה. להכשיר באמת, להתחיל להכשיר עכשיו כל שנה 500, או יותר נכון כל שנתיים 500, אנחנו מגיעים פה לגרעון בסדק, תוך 5 שנים של 20,000 לוחמים.
אז ככה, קודם כל זה יהיה יותר מהר, מה-70 שנה דילים פוליטיים, שהציבור החילוני עשה עם הסקנים החרדים, בשביל למסמס את האירוע הזה. הרי לא, בשביל באוקטובר קמנו לשחר של יום חדש, נכון? שבאמת צריך, אני לא מזלזל בזה, באמת יש צורך לאומי, אבל סליחה, היו פה 70 שנה שהציבור החילוני, גם בממשלות חילונים על מלא, ממשלת השינוי, ולפני זה אולמרט שחרדים, לא היו, אף אחד לא רצה לטפל בבעיה הזאת, ונתנו והכינו
את הסקנים החרדים. אבל איך אתה מתמודד, כבוד הרב, עם אמירות של פוליטיקאים ושל רבנים שאומרים שבכלל מדינת ישראל חיה בזמן מלחמה בזכות עולם התורה, מדגישים את זה כל אחד ומדובר באלפים מהם, אתה יודע, מתרבים אפידמי, לא בדיוק בקטע של זה, אני מדבר על האלה שמדברים, איך מתמודדים את זה בחברה החרדית?
אז זו שאלה פופוליסטית, אני אגיד לך גם למה, לא כאילו
צודק. היא לא פופוליסטית, היא מציאותית.
אני אגיד לך, אני אסביר. אני מעדיף ביום-יום שלי להתמודד עם עשרות, עם אלפים רבים, 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 ואני אומר רבים, רבים, כי הציבור מאוד גדול, שכולם, גם הרבנים אומרים, הם לא עולם תורה. ומדינת ישראל, גם בשנתיים האחרונות לא עשתה כלום, חוץ מסנקציות, ומדברים על סנקציות, תוכנית עבודה, מה שיביא
חרדים. אף אחד עוד לא נתן, כבוד הרב, מספר, תן לי רגע שאת השאלה, מספר בעולם התורה, שאני אין לי מושג בו, כן? חוץ מלקנות קוגל, אבל מה המספר של עולם התורה, מתוך 56,000 צווים שנשלחו לצעירים בגילאי 18 עד 26, מתוכם כמה זה עולם תורה, וכמה יכולים להתגייס מחרתיים?
אני אגיד לך, משרד האוצר במדינת ישראל יודעת בדיוק, הם מוצאים את הפלט של הטיסות לחול, ופלט של אנשים שעובדים, ופלט של עוד כמה נתונים, ידעו בדיוק מספרים, אני לא איש מקצוע שאמור לספק, אני שטח, אני יכול להגיד, אני רואה בדיוק מה הולך בשטח. מדינת ישראל, כשהיא תרצה להגיד מספר, ותרצה להתמודד עם העסקנים החרדים, ולא להכיל אותם מצד אחד, לטפח את הנוער הזה, להחזיק אותו על גיל 23, מי שלא לומד, לשעמום, לבטל לנטל על המדינה. מצד אחד נותנים להם כסף, הרבה מאוד כסף, ולא תקציב עולם הישיבות. יש הרבה מאוד כסף לנוער שקוראים לו נוער נושר, הוא לא נושר ולא נעליים, הוא נוער שתיתן לו פתרון, ואנחנו נותנים לו פתרון, והוא מצליח להשתלב ולהביא פתרון טוב. רק מה קורה? מדינת ישראל לא מדברת עם היזמים הקטנים שמביאים כסף מהבית ועושים את המשוואה. מדברת עם העסקנים, וגם היום, בשנתיים האחרונות, איתי לא מדברים, ולא עם חברים שלי. מדברים עם גפני, שמורח אתכם, ועם דרי, ועם אריאל אטיאס. איתם אתם נוסעים ונותנים. אז אתה שואל אותי, הפתרון שלך ייקח הרבה זמן? הוא לא ייקח הרבה זמן. ביום שיתחילו לדבר עם היזמים, כמו בתעסוקת חרדים, שאני התחתנתי לפני 17 שנה, והתחתנתי לגיל צעיר, אני חסיד. לא היה מושג כזה שהלכת לעבוד. לא היה. לא היה אקדמיה, לא היה כלום. היום,
הרב רייס, יש לנו דקה, תספר לי על הבוגרים שלכם, אחרי שירות צבאי, איפה הם? הם חזרו לחברה החרדית כמו שהיו קודם, או שהם במקומות אחרים?
אז הבוגרים שלנו בונים לעצמם קהילות, ומתחתנים עם בנות סמינרים איכותיות, והם נשארים חרדים, אבל משלבים, והם נשארים חרדים, הם מצליחים לבנות לעצמם עתיד, גם משפחתי חברתי טוב, כי הם הגיעו עם הכנה מאוד משמעותית לצהל, וכשנשכיל להבין את זה, נפתור את הבעיה, ועד אז, גם אני מתפרנס, אני גם מתפרנס מהכאוס, זה בסדר, התקשורת, הפוליטיקה, הכאוס הוא טוב להרבה מאוד אנשים, אבל למדינת ישראל זה לא טוב. אני מקווה שמדינת ישראל תתעשת, וקודם כל תביא החלטת ממשלה, כמו בתעסוקת חרדים, כמו בתוכנית חומש לערבים, שגיוס חרדים שהיא לא קשורה, לא לפורוש ולא לגפני. מה שכן, כשיהיה הרבה כסף, אתם תראו שפורוש יהיה הראשון שיגיע, הוא יפסיק לשבות רב, כי כשהם יראו קצת כסף, הם יגידו אולי זה מזם שאפשר לקדם את הציבור החרדי שלא לומד. זה מה שיקרה. רק היום אנחנו נדבקים לכל הפופוליסט, לכל הפופוליזם, לכל הדברים, כי זה העסקנים החדים רוצים, שימשיך להיות כאוס, שימשיך להיות בלגן, הם רוצים את זה, מתפרנסים מזה.
הרב יונתן רייס, תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום.
ונושא אחר, אבל באותה מלחמה, באותה מלחמה. שבוע קראתי מכתב של אישה אחת, אימא לשלושה חיילים, שכותבת, בואו רגע, תתקרבו. אני אספר לכם מה זה באמת פשעי מלחמה. פשע מלחמה זה כשהבן שלי, לוחם בגדוד 13, יוצא ללחימה חמוש בנשק, כסדה ותחושת שליחות, אבל מחזיק גם פינצטה ביד ובלב, כי ככה חינכנו אותו וככה הצבא חינך. כי לפני שהוא לוחם הוא אדם, והוא יודע שאם יעמוד מולו ילד, הוא יעדיף למות בעצמו ולא לפגוע בילד ההוא. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב למי שכתבה את המכתב הזה, נטלי פרידג' פדרבוש, אמא לשלושה חיילים, שלום לך.
בוקר טוב פרופסור
אלדד,
בוקר טוב
ברון. בוקר טוב.
מול מה, על מה ניסית לענות? על מכתב האומנים, על מכתב אנשי הצבא הבכירים? מה הייתה התשובה על אלה שמאשימים את ישראל בפשעי מלחמה?
אז קודם כל אני רוצה להקדים ולומר שבאמת הפוסט הזה נכתב, אני באמת אימא לשלושה חיילים, חייבת לציין שאחד מהם דווקא לוחם בגדוד 13 השתחרר לפני חודש וחצי, ובאמת הפוסט הזה נכתב ביום מאוד קשה, יום של חורבן, ביום של תשעה באב, אני נתקלתי בפוסט הזה, בעצומה הזאת של האומנים, ואני לא, זאת אומרת, לא כתבתי את הפוסט הזה כתגובה פוליטית, כתבתי אותו כתגובה מוסרית. אותה עצומה של האומנים שחתמו על האשמות בפשעי מלחמה, הייתה מבחינתי חציית קו אדום. לא כי אסור לבקר, מותר, צריך, רצוי, אבל כשאני קראתי את הפוסט הרגשתי שיש הבדל עצום בין ביקורת לבין דיבה, בין מוסר אמיתי לבין איזשהו מוסר מתנסה, מתייפייף, שמנותק מהמציאות. כשאדם יושב בבית קפה בתל אביב וכותב פושעי מלחמה, כמה שהמילה הזאת מרחיקת לכת, פושעי מלחמה, על הלוחמים ששומרים על חייו, על חיי, על חייכם, הוא לא מבקר. הוא בוגד ברוח, הוא בוגד מבחינתי באמת, והדעות שלי על צהל כצבא הכי מוסרי בעולם הן דעות שהן לא רק רגשיות, הן באמת מקובות בעובדות, אבל אני שנייה רוצה ברשותכם לדבר על אותה עצומה. אני מניחה שאני לא צריכה להזכיר את לשון העצומה הזאת, אבל הפוסט הזה נכתב מדם ליבי, כי בתוך העצומה היו דברים שלא הייתי מסוגלת להשלים איתם. תירופי מילים, ביטויים כמו אחריות להרג ילדים. מה היה שם? החרבה חסרת תוחלת. אל תצייתו להוראות, וכמובן פשעי מלחמה. ניסו להציג את זה כאילו זה לטובת החיילים. אני רוצה לשאול אתכם, זה לטובת הבן שלי? זה לטובת הלוחמים? לא שמתי לב בין כל הפסקאות בעצומה הזאת. מילה אחת.
נטלי, אני רוצה באמת להפסיק את דברייך, תמשיכי אחר כך, נזכיר רק את אם לשני ילדים שמשתתפים בלחימה, הבחורה, קצינה בדרגת סגן מעל 4 שנים, האמצעי סמל ראשון בגדוד 13 של גולני, ואני אומר, שפו, את מתייחסת לעצומה הזו, עם הרבה יותר רעש ממה שהיא, אני לא מתייחס אליה, פעם ראשונה שאני מדבר עליה, יודעת באמת, ואני משדר כל יום. כתבו את האנשים, כתבו את עמדתם, כותבים הרבה אנשים את עמדתם, אני מחזיק מזה שוליים, עם כל הכבוד לאומנים היוצרים, שחלקם כבר חזרו בהם, היא באה מתוך עמדה פוליטית, אוקיי? Mm-hmm. לאף אחד אין את ה... מהכותבים, בטח, אין את הראיות שחייל כזה או אחר, הוא פושע מלחמה, או אחראי בעצמו להרג, אם יש להם טענות לרמטכ"ל, מה שנקרא בון וויאז'. אבל, אנחנו נמצאים כאן, תדעת, בסוג של מלחמת אזרחים, כרגע היא מילולית, תבינה? אבל היא קיימת. וכל עוד היא מילולית, אנחנו נחיה. ברגע שהיא תהפוך למלחמה אלימה פיזית, זה כבר סיפור אחר.
אני מבינה מה אתה אומר, ואני עדיין חושבת שבעצומה הזאת אתה מכנה אותה כאלימות מילולית, אבל אני, כשאני אדם של מילים, לא מצאתי בה רק אלימות מילולית. שים לב, יש בה קריאה לסרבנות, קריאה למרד. זאת אומרת, נכון, זה מילולי, זה נשאר בגדר דעותיהם של
אנשים אמנים. נטלי, החרדים פה אומרים שעולם התורה מציל את ישראל יותר מאשר ילדייך, הם קוראים למרד, הם קוראים לסרבנות, הם קוראים להכל. אז בואי נתייחס את המכתב הזה, כפי שאנחנו מתייחסים לחרדים בסלחנות.
אני לא יכולה להתייחס למכתב הזה בסלחנות, ואני אומר לך למה. המכתב הזה בעצם קרה לבן שלי, נכון, אני מסכימה איתך שזה נשאר בגדר מחאה מילולית, אבל עובדה שהוא עשה את הבת שעשה ואת הרע שעשה, זה הגיע גם אליי, כשאני חובה נושמת איזה יום-יום שעה-שעה לילדים שלי. השימוש הזה, זה לא הייתה סתם חוסר רגישות, ואני שנייה אסביר, זו הייתה איזושהי מחיקה אקטיבית של משהו שעברנו, ודברים חמורים שלא הוזכרו פה בכלל. הם דיברו על ערכי היהדות, אותם ערכי היהדות שאתה מזכיר עכשיו באמת, באיזה מגילה כתוב, איפה כתוב שמותר לראות בתינוקות ולהשים בכך את מי שמנסה למנוע את זה? איזה ערך יהודי מתיר, גם אגב המרד של החרדים, הוא מרד אחר, אבל שים לב מה הם אמרו כאן, איזה ערך יהודי מתיר להרעיב את האמת בשם איזושהי חמלה סלקטיבית, איזה יהדות זו שבעצם מבקה את ההריסות בעזה אבל שותקת מול הגופות שלנו? אני לא הרגשתי, סליחה, שהם בעד הבן שלי. הם פשוט נגד עצמם, והבן שלי נמצא להם בדרך, כי הוא מזכיר להם מה זה אומץ, ומה זה הקרבה, ומה... זו לא עצומת שלום, זה היה מסמך שקרי. ומסמך שקרי זה כבר לא רק אלימות מילולית.
נטלי, אני...
רגע,
כישראלי,
הפרשנות שלהם ליהדות היא פרשנות שמבוססת על בורות עמוקה, על אי הכרת היהדות, אבל לא זה הנושא. הם נשענים, האומנים האלה, הם לא מבינים כלום ביהדות, אני אומר לך, האנשים האלה הם בורים
והמערכות. מה מבין הרב הראשי והראשון לציון בלהיות ישראלי חילוני? מה הוא מבין? מה הוא ראה?
הוא לא מצטט את הישראלי החילוני, והם
מצטטים
את היהדות.
הוא קובע לי את הדינים.
אני לא שם. רגע, תעזור אותי עם חרדים עכשיו. אנחנו לא מתעסקים בהם.
ילדיו שירתו בצבא?
אנחנו לא מתעסקים עכשיו בחרדים, רגע. הנושא הוא מכתב האומנים, שנשען להבנתי על מכתב של, ואמירות של ראשי ממשלה לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, נכון, אלופים בדימוס.
נכון,
והם, הם, כשרון אומר, שהאנשים האלה לא חשובים כל כך, כי הוא לא התייחס לעצומה הזאת, והוא לא עניין אותו. הרבה לא התייחסו בסדר, אבל האלופים וראשי הממשלה והרמטכ"לים מככבים באלג'זירה, הם כוכבי התעמולה של החמאס. ופה שורש הבעיה, האומנים הלכו עליהם טרם. אני
יכול לתת לך חברי ממשלה.
עלו על
חברי
אלה,
ממשלה שלנו חסרי מושג, טרם. שהם כוכבי התעמולה של חמאס וכל העולם. אתה רוצה שאני אמנה לך אותם? זה אותו דבר. כל אחד יכול לקשקש.
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
אני רוצה לומר שאני הרגשתי שבאמת זו עצומה, מלבד באמת קריאה לסרבנות וכולי, כן, לא לצאת להוראות, לא לבצע פקודות, לא לשתף פעולה עם המדינה, זה ביטויים חמורים בתוך העצומה, זה לא הייתה עצומה שנכתבה כדי לשמור על מוסר, אלא כדי לשבור דווקא את הרוח של הלוחמים, להטיל איזשהו דופי בצבא, או לייצר דלגיטימציה כוללת לאיזשהו מבצע צבאי שהוא תגובה ישירה לטבח הגדול ביותר שנראה
פה. זה לא מבצע צבאי, נטלי, זו מלחמה שתימשך 5 שנים.
נכון, אני מסכימה.
אל תקריאי למבצע. ככה יאיר לפיד קרא למבצע, ככה יאיר לפיד קרא למבצע בזמן עופרת יצוקה, אני יודע, לא זוכר את השם שלו, כאשר לא רצו לשלם פיצויים לאזרחים.
אני זוכרת, אני רוצה לומר לך משהו, גם אחרי הפוסט הזה והמכתב שהעליתי, כמו שאתה אומר, אתה יודע, היו כאלה שאמרו, לא, שמה ראיתי פוסט של רני רב, הם לא יודעים על מה הם חתמו, הם לא שמו לב, היו כאלה שחזרו בהם. אני רוצה להגיד לך משהו, מה שעניין אותי זה לא מה שהם כתבו, אלא מה שהם בחרו דווקא לא לכתוב. לא הייתה שם מילה אחת אפילו על גבורת החיילים, אפילו לא הזכור לטבח, אבל לחיילי צהל יש להם חוקים ומוסר, ונזיפות והוקעות, ממש איזשהו חיבוק חם, אבל עטוף בסכין. אמרו לי, תגידי, את אימא, את לא רוצה שהמלחמה הזאת תיגמר?
כן, אבל
לא
אני רוצה להגיד לך דבר אחד, את מבינה, שבסך הכל את מדברת כאן מצד אחד, ואני מכבד אותו. כן. מצד שני, את יודעת, כל הקורבנות בנובה, יותר מדי כן. אנשי ימין ודתיים אמרו, הם נהרגו כי הם רקדו מתחת לפסל.
אני לא שותפה לדעה הזאת.
לא, אז את לא שותפה, אבל אני אומר זה קיים. אז בואי נאמר, אמרתי לך, אנחנו מלחמת אזרחים, כל עוד היא מילולית, נחיה איתה.
אני מסכימה, ועדיין אני חושבת שלפעמים, גם באמרות מילוליות, אתה יודע, דווקא אנחנו צריכים להתייחס, לפעמים באמרות מילוליות, צריך להיזהר מאוד, מכיוון שהן התחילו את כל הבעיות הגדולות משחר ההיסטוריה. גם באמרות מילוליות יש מבחינתי לפעמים דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום.
לצדקת, נטלי פריג' פדרבוש, תודה רבה לך, תודה על
המכתב שאמרת. אני מודה לכם, תודה על ההזמנה.
שבת שלום.
שבת שלום.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב למירב וונדר אושר, ביתו של אבי אושר, שנרצח ב-1991 בבקעת הירדן על ידי הפועל שלו, ואת יוצאת באיזשהו מבצע התרמה, כדי להציל מה שאת אומרת, מפעל החיים של אבא שלך אחרי הרבה שנים. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
מי שנוסע בכביש 90 בבקעת הירדן, לא יכול שלא להתקל בשלט, בשלט לזכרו של אבי, במתה שבו הוא עבר, עבד ונרצח. תספרי לנו קצת על אבא שלך, מה שקרה לו, מה שקרה לרוצח שלו אחר כך, ומה הצורך היום? יש לנו 4 דקות, אז תנסי להתרכז כן. ולהגיע גם לתכלס.
כן, אבי היה אדם
מקסים
שעזר לכל בן אדם, היה חקלאי מצטיין, הוא חייו נקבעו במטת מרים בביקה למטה, הוא פשוט נשחט שם על ידי הפועל שלו, נקשר ונזרק עם הרכב שלו, לאחר כמעט שנה נכלה הרוצח הפועל שלו, וב-2013 הוא שוחרר במחווה ללא תמורה לרשות הפלסטינית, ומאז הוא חי בביקה.
מה זה מחווה ללא תמורה? מה קרה?
זה לא הייתה עסקה. לא הייתה עסקה.
זה לא הייתה עסקה, זה הייתה מחווה ללא תמורה. בדיוק ככה פשוט פתחו את שערי בתי כלא. הוא חזר למקום ממנו, הוא יצא באותו בוקר.
הוא היה אסיר עולם, מירב?
הוא היה אמור להיות אסיר עולם, הוא שוחרר לפני הזמן, לערך כמעט 7-8 שנים.
כן, ג'סטות, זה דבר שמחסל אותנו תמיד.
כן.
כן, כן. והוא שוחרר לאותו מקום ממנו, הוא יצא עליו שניסיתי לנהל מאבק עם עוד משפחות שכולות, אבל זה לא צלח. ומאותו רגע, מ-2013, הוא פשוט חי שם כמו מלך, הוא פתח עסקים לשטיפה, לעבודות אפר, בית יפה על הכביש, אנחנו צריכים לצפות פה כל הזמן, מסתובב עם רכב יוקרתי. ואנחנו פה נמקים, אנחנו במצב לא טוב, כלכלית, אחרי...
איפה את גרה?
אני גרה בבקעות, אני ממשיכת דרכו של אבי, ובשל אירועים
רפואיים. מי מפעיל לכם את השטח, או שאת מפעילה עד במשפחתך?
כרגע הוא לא מופעל משום שכפי שרציתי לומר, עברנו אירוע רפואי לא פשוט עם הבן, ששותק למשך שנה, והיינו בשיקום. בזמן זה המשק די נערץ, ולאחר מכן נכנסתי אני לניתוח מיידי, שגם ניתוח שקשל, ואנחנו בקריסה ועומדים לאבד את המשק והבית של אבי. הבית והמשק כולו במצב טוב, אבל זה מה שנשאר לי. העצים, כמה עלים, בשבילי אבא שלי קבור ממתחת, ואני לא ביקשתי אף פעם עזרה משום מקום, גם לא מהמדינה, ולא קיבלתי מעולם קצפה. ואני קוראת למדינה, לעם ישראל, מי שיכול לסייע לי לצאת מהמצב הזה, כי האמת היא נגמרת לאט לאט מזה.
פתחת עצת
מאוד חולה. ברשתות. כן, פתחתי, אפשר לראות בגוגל, סיוע לביתו של אבי אושר, וגם שם מפורט יותר על הסיפור ועל הצורך, ואני ממש מבקשת ממי שיכול לעזור, לשתף מה שאפשר לסייע לי, כי אף אחד לא רוצה לסייע לי, אף אחד, המדינה לא מכירה במצב הזה.
לא מכירה בבנים של נפגעי פעולות איבה?
בשום אופן, ועניין לא מוכנים לתת לי יד, ולכן אני פונה
למי, למי פנית? למי פנית בבעיות שלך?
פניתי להרבה אנשים.
לא, לא, תני לי גופים שפנית אליהם, את נפגעת פעולות איבה.
פניתי גם לגופים, לביטוח לאומי, לגופים כן. הרשמיים, אף אחד לא מכיר במצב הזה ורוצה ויכול, או שלא יכול לעזור לי. ממש, זה אחרי כמעט 4 שנים שאנחנו מסתובבים.
אנחנו ננסה לברר מצידנו קצת בגופים האלה, בינתיים הציבור נקרא באמת לסייע, אומרת לחפש בגוגל הבת של אבי אושר. תודה רבה, בהצלחה, שבת שלום ושנשמע בשורות טובות. זהו, הגענו לסוף התוכנית שלנו היום. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, האורחים בדיגיטל היו עידו טבת, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו מיכל דליות. רון, אתה חושב שיש מישהו בביטוח לאומי שאתה יודע לשאול אותו?
אני אצור את הקשר, עכשיו אני לוקח מהפקת הפרטים, אני רוצה לברר יותר.
אין כמוך.
שבת שלום, אריה.
תודה רבה, שבת שלום.